ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו יוסי יהושע וברק סרי.
בוקר טוב, יוסי יהושע, שבוע טוב.
שבוע טוב, מה נשמע?
שבועות טובות. בסדר, אתה יודע, אנחנו פותחים את היום עם דיווחים ככה חצי אופטימיים על זה שהיום בעקבות פגישה שאמורה להיות בין ראש ממשלת קטאר, ראש המוסד, ראש ה-CIA, ראש המודיעין המצרי, מדברים על עסקאות מעסקאות שונות שאמורות לצאת לפועל, חודש, הפסקה של חודש מורת שחרור חטופים, הפסקה של חודשיים. אתה יודע, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על העסקה, אתה יודע, זה מדהים אותי שתמיד הפרסומים הם מוול סטריט ג'ורנל, ניו יורק טיימס, לפעמים הוושינגטון פוסט.
התחלת להתרגש מזה?
לא התחלתי להתרגש לזה, אתה יודע, דווקא במלחמה הזו, אני תוהה למה זה אף פעם לא יוצא דרך כלי תקשורת ישראלים.
דווקא במלחמה הזו, אתה רואה שהפרסומים שלהם לא משהו. ואנחנו סתם מצטטים אותם.
תראה, אני יכול להגיד לך
שהוול סטריט ג'ורנל, תגיד, נו, שבוע שעבר הם לקחו את תדרוך של דובר צה"ל, שבו הוא סיפר שהיו 9,000 מחבלים חמאס הרוגים, ותיאר את כל האירוע בעזה. רק שנייה, ואחרי שזה כבר נכתב פה בארץ, שבוע לאחר מכן הם הוציאו את זה, וכל כלי התקשורת חזרו על הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, ובכי עדיין, נו.
אתה עכשיו, אתה יודע, שומר על כבודם של כלי התקשורת, זה אפילו פגוע בשמם.
לא, זה פגוע, זה בדיחה, תגיד.
אני יודע, גורמים ישראלים.
נו, זה בדיחה.
בוא נגיד ככה, מדינים וצבאיים שאת כל השיח, כל השיח עם הציבור הישראלי מנהלים דרך הוול סטריט ג'ורנל. אבל עזוב, בוא נדבר על המהות.
כן.
המהות היא, ועל זה העסקה מדברת, שאנחנו בגדול, בוא אם ככה נתמצת את כל הפרסומים, הפסקה, שאני לא יודע מה זה הפסקה של חודש-חודשיים, אתה יודע, קשה יהיה מאוד לחזור, אתה תוכל לספר לנו מה זה לחזור אחרי חודשיים ללחימה. הפסקה של חודשיים, שחרור של החטופים, יתחילו עם הילדים והנשים, וזה ככה, אחרי זה יהיו גברים מבוגרים, ולאחר מכן בסוף חיילים וחיילות, וכמובן...
זה אם אתה מאמין לחמאס.
לצערנו, כן, אז, לא, אבל זה המתווה שמדברים עליו. זה המתווה ברק. שמדברים עליו, שזה אומר בפועל, כמעט בפועל, הפסקת לחימה, זה סוג של סמנטיקה, שזה הולך להתכנס לקראת סוף לחימה.
ברק,
זה השורה התחתונה.
ברק, תראה, עסקה שאפשר יהיה להעביר פה, גם אם היא תהיה קשה, אבל זו עסקה אחת. בעסקה אחת, לא בטפטופים, לא במנות, לא בכלום. אם אתה רוצה גם להעביר עסקה קשה, במכה אחת, מפסיקים את הלחימה. לא משנה מה מחליטים באותה עסקה, אבל במכה אחת, זה נגמר. תביא את הכל, אנחנו נותנים את הכל, וזהו. אם נתחיל לחתוך
אבל מה,
את
מה
זה לסלם...
אז מה אתה סותר את
לא,
מה שפורסם?
סותר, לא, כי אם לא מדברים על מכה, מה פתאום? על מנות.
תראה, אפשר לקרוא לזה הפסקת לחימה, ואפשר לקרוא לזה הפסקת אש, אפשר לקרוא לזה הפוגה, ואפשר לקרוא לזה הודנה בלי אש.
אז לא תהיה לנתניהו, ממשלה.
ברגע שעסקה כזאת מתחילה לצאת לפועל, זה אומר מתכנסים לקראת סיום, בתקווה שאתה יודע...
אין מתכנסים לסיום, או מסיימים או לא. אז זה לא יעבור לנתניהו בממשלה, עזוב, אנחנו תוכנים מים.
נכון.
לא יעבור לו בממשלה.
אז זה בסדר, תשמע, אני חושב שיהיה קשה מאוד, תראה, יהיה קשה מאוד גם לשרי ימין, גם בשמם המפורש, בן גביר וסמוטריץ', יהיה קשה מאוד לטרפד עסקת חטופים, לטרפד חזרתם של עשרות אנשים.
תלוי איזו עסקה, מה פתאום?
אז אני אומר אופה, מה העסקה מדוברת היא כזו?
לא עוברת אצלנו.
עשרות חטופים, כולם למעשה, ישוחררו במנות, בשלבים, בטווח של חודש או אולי חודשיים, בתקופה הזו צער לנצור את האש, זה יימשך חודשיים. אני חושב שבפועל, זה למעשה, בלי להכריז על זה, כי כמו שאתה אומר, יש בעיות פוליטיות, ויש הרכב ממשלה שלא יאפשר את זה, ובלי להודיע על, על כך בפועל, זה יהיה סוף המלחמה. ינסו באותה הזדמנות גם להגיע להסדר בצפון, באופן כזה או אחר, בשוך הקרבות בעזה יהיה יותר קל אולי להגיע לסיום המלחמה בצפון, להחזרת התושבים, וכאן פחות או יותר תיגמר מלחמת השביעי באוקטובר.
חבל על האנרגיה, לא ממשלה. תגיד, מה אתה אומר על המסיבת עיתונאים של
נתניהו? אין לי מושג למה היא נועדה, אתה יודע.
ברור לך למה, הוא רוצה להתנגח מול התקשורת, ולייצר את המשוואה שהם נגדי, והפאנלים נגדי.
כן, אבל אתה לא מכנס רק את זה.
אבל עשה את זה.
תראה, שמע, כל הסיפור הזה של מסיבות עיתונאים ב... בשלושה וחצי חודשים האחרונים סביב המלחמה, הם דבר ככה לא ברור יותר מתמור.
תראה, אני חושב שזה היה חשוב. היו שלבים, שזה אפילו היה חסר.
כל עוד מסיבות, לא, אז אני אומר, תני להסביר. אני אומר, מסיבות העיתונאים באופן שהם נעשו. אם מסיבת העיתונאים נערכת, עם אלה שמובילים את המלחמה, קרי ראש הממשלה, שר ביטחון, אתה יודע מה, הייתי מחליט גם את הרמטכ"ל, אולי גנץ, אתה יודע מה, אולי במקום רמטכ"ל גנץ, או רמטכ"ל בלי גנץ, זה דבר מתבקש, זה דבר שהציבור עושה, הציבור קמה לשמוע תשובות.
אז אתה בורח לי, תגיד, נו, סרי, סרי,
אז אני אומר, רגע, איך שזה התקיים עכשיו, בחודשים האחרונים, זה הכל...
מה אתה אומר על אתמול, אין אתה בורח, תגיד,
אז אתמול לא הייתה שום סיבה לעשות מסיבת עיתונאים.
הייתה לו,
לעשות מסיבת עיתונאים, חוץ מ... אתה יודע...
סרי, סרי, אתה לא באירוע.
להתנגח עם...
סרי, הוא בא להתמודד, לא, הוא בא להתמודד, נו, הוא בא
לעשות... בסדר, נו, להתנגח, זה לא דבר חדש, בדברים האלה תשאל אותי.
בבקשה.
אז אני אומר לך, נתניהו כאסטרטגיה מתנגח עם התקשורת כבר שנים. זה לא משהו חדש. עכשיו, למה הוא מתנגח? אתה כל פעם צריך למצוא איזה יריב וסביבו לגבש את הבייס, לגבש את הקהל, והסיפור הזה את התקשורת לא התחיל היום. הוא מתנגח עם התקשורת שנים, שנים לפני המלחמה, זה חלק מאסטרטגיה, זה חלק מרצון, זה גם רצון שלו כי הוא כועס על תקשורת, הוא יושב מול טלוויזיה ביום שישי בערב, ובטח יש לו הרבה הרבה מה להגיד, ומוצאי שבת הוא מתפוצץ עליהם, אבל זה גם חלק, זה לא משהו שהוא אמוציונלי בלבד. זה משהו שנועד לגבש מחנה, זה לא דבר חדש, הוא אתמול השתמש, אתה לא מכנס מסיבת עיתונאים רק בשביל
להתנגח. מה היה לספר אתמול?
כלום. אז לכן אני חושב שזה מעבר להתנגחות. יש כאן גם רצון פוליטי, המצב בסקרים לא מי יודע מה, אתה רוצה להעביר את המסרים שלך. תראה, גם אצל נתניהו יש משהו שהוא שונה מכל האחרים. נתניהו עשה את... כל הקריירה שלו על היכולת לעמוד מול תקשורת ולדבר. הוא אלוף בזה, בוא, אז אין מחלוקת. והוא משוכנע. עכשיו, אני מכיר את כל השיחות האסטרטגיות האלה לפני דבר מהסוג הזה. אתה יושב עם האנשים, ואתה אומר, תן לי רק להגיד להם, ואני אגיד ככה, ואני אגיד ככה, הדבר, המגמות יתהפכו, אנשים יבינו, הבוחרים שעזבו יחזרו. אני לא חושב שבמצב הנוכחי זה מספק את הסחורה, אבל נתניהו כל השנים, הרעיונות שלו, ההופעות התקשורתיות שלו, הנאומים שלו, הם היו הערך המוסף מכל פוליטיקאי שהתמודד מולו. אני חושב שהפעם זה פחות מספק את הסחורה. אתמול לא הייתה איזה בשורה, אתה לא מכנס, אני לא מסכים איתך שאתה מכנס את כל הדבר הזה בשביל להתנגח בתקשורת.
אבל בשביל מה? רגע, דקה, נענת לי, רגע, צור רגע. שנייה.
אני אומר לך פוליטי.
מה פוליטי? עושה את זה רק בשביל זה? לא אמר כלום חוץ מזה.
נכון. פוליט, הוא בא קודם כל אולי לחדד את ההכרה שאנחנו נמשיך עד הסוף, וכל הדיבורים על הפסקת אש לא היו. תראה, היה עוד דבר מהותי אחד בכל המסיבת עיתונאים הזאת, זה חידוד הביקורת על קטר. תראה, בוא נדבר מילה על קטר בהקשר הזה. נתניהו עשה את תרגיל שאנחנו מכירים אותו 100 שנים, בוא נגיד ככה.
היה צריך להתחיל עם התרגיל הזה מזמן.
רגע, בוא נספר מה היה על קטר. הייתה פגישה של ראש הממשלה נתניהו עם משפחות החטופים. משפחות החטופים על פי עדותם השאירו את הטלפונים בחוץ. ולמרות זאת, הדברים יצאו, פורסמו על ידי ירון אברהם בחדשות 12.
כן.
עכשיו, יותר מזה, ירון אברהם סיפר שהוא העביר את הקלטות לצנזורה. הצנזורה התייעצה עם לשכת ראש הממשלה, שהתיר את הפרסום. רוצה לומר, היה כאן למישהו אינטרס להוציא...
אבל
הם הכחישו את זה. לא, בסדר, אוקיי, הכחישו. אוקיי. רוצה לומר, היה כאן רצון של מישהו להוציא את הקלטות החוצה, ולהתנגח עם קטר. עכשיו תראה, אני לא חושב שאין בזה שום... שאין בזה היגיון. יש שאין היגיון...
אני חושב שזה צריך להיות מזמן.
מזמן בקטר. קטר מנהלת שנים, קטונתי אפילו, אתה תוכל לספר פי מאה יותר טוב, את כל האופרציה שנקראת חמאס, מיליארדים של דולרים, הכל ידוע, הכל זה. עכשיו, הם רגישים מאוד לדעת הקהל הקטרים. אתה יודע איך אתה רואה את זה? קונים קבוצות כדורגל באירופה, משקיעים בכל מיני מזמים, הכל כדי להלבין את המעשים שלהם, הכל כדי להראות...
ולכן הטעות האסטרטגית הייתה להמשיך עם זה, היינו צריכים לפתוח במהלך הזה נגד קטר לפני ולהכניס את המצרים בכל מחיר.
יש שאלה אחת, אתה יודע מה השאלה? למה עכשיו? על זה יש מחלוקת, האם בשלב הקריטי עכשיו, רגע לפני העסקת חטופים, זה הזמן להיכנס בקטר? עכשיו תראה, האמריקאים מאוד לא אהבו את זה. פרסמו מהר את חלקה הגדול והמשמעותי והדרמטי של קטר בכל העסקה הנוכחית. הנשיא ביידן התקשר לשליט קטר, ודיבר איתו והתחנף, ודיבר אליו בדברי כיבושין, הכל כדי, ואמר לו שיעשות תמיד מעריכת המאמצים של קטר בעסקה. לכן אני לא יודע אם העיתוי הזה, האסטרטגית, ללכת על הראש של קטר, ללכת בכל הכוח על הראש של קטר, זה דבר שאתה יודע מה, יכול להמחיץ אותם.
היה צריך ללכת. נכון. לא בטוח אם זה העיתוי, אבל זה גם בסדר, צריך להתחיל עם זה מזמן.
נכון, מסכים, מסכים. היא המחולל, קטר זה השטן הגדול, לא השטן הקטן.
אבל הוא הלך איתם, זה אפשר את הכנסת הכסף כל השנים.
נכון, אבל קטר מנהל את כל העניין, אתה יודע, אני עוד זוכר את האמירות, שיקומו על חורבות ההתנחלויות, מפעלי ננו-טכנולוגיה והייטק, ואתה יודע, קטר הזרימה שם מיליארדים, זה יכלה להיות הרי סינגפור של המזרח התיכון, אחת הרצועות הכי מרהיבות בעולם, יש גם את התנאים, יש את הסיוע, יש את הכספים.
תגיד.
ראינו מניעה מזה, אתה יודע, גם כן עוד דבר מדהים, שדבר על זה אחרי זה, אולי תסביר לי, אתה יודע, אפרופו פרסומים, וול סטריט ג'ורנל, ניו יורק טיימס, יש כאן פרסומים הלילה של ניו יורק טיימס. 80% מהמנהרות בעזה לא נפגעו, וזה באמת, אתה לא מפסיק לראות סרטונים על פיצוצים בכל רחבי הרצועה, מהצפון עד הדרום.
תראה, אני לא יודע אם הנתון הזה נכון, עם 80%, לאט לאט עם המספר הזה. מה שצהל עושה עכשיו, הוא מטפל במנהרות האסטרטגיות, שבהם בעיקר יש אתרי ייצור, המון אתרי ייצור של אמצעי לחימה, ואותם מקומות שבהם היו מפקדות. אנחנו הגענו למלחמה הזו בלי איזה גיים צ'יינג'ר לטיפול במנהרות, חשבו שהזרמת המים מהים תעבוד. אגב, אנחנו היינו אמורים להיות מוכנים בהקשרים האלה של טיפול במנהרות, לא היה לנו.
תעצור רגע יוסי, תעצור. אפרופו, באמת, אני בכוונה שואל אותך, כי זו ההתמחות שלך. מה שהיה עד השביעי באוקטובר, אין מחלוקת, שהיה כשל נוראי, רגע, כשל נוראי, והקונספציה, והתספטניות, וכל הדברים שראו, זה פרשה בפני עצמה, שכמובן תיחקר, וכל מי שניצא בתפקידים, ברור להם ולנו,
שלא ימשיכו. והשאלה היא?
השאלה השנייה היא, אוקיי, עד השביעי באוקטובר, מובן, יש על זה קונספציה. איך גם אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מוצאים את עצמנו מופתעים? מגודלן של המנהרות, מעוצמתן, מאורכן.
הכשל המודיעין.
רגע, תן לי להשלים. חיסלו את אלעורי בבירות. הכניסו שם טיל לתוך החדר שהוא היה בו, בבניין של כמה קומות,
בלי להרוג חיזבלון אחד.
יפה, בלי להרוג חיזבלון אחד, אלא רק אותו. כאן הושט ידה וגע בהם ברצועה, אתה נמצא בדבר של קילומטרים, אנשים חופרים מנהרות, עם כל המיליארדים שמשקיעים במודיעין, כדי למצוא כל אבן שזזה. איך אמרו פעם, כל אבן שזזה בזה? עכשיו, לא זזה אבן, בנו עיר מתחת
ל... אחד, יש כאן, שנייה, יש כאן כמה דברים. אחד, יש כאן כישלון מודיעיני, מטורף.
נוסף, אתה אומר, נוסף.
כן, מטורף עם הסיפור הזה.
נוסף, של המנהרות.
כן, תראה, אחד עם סיפור המנהרות, העריכו 100-200, הגענו, לדעתי, חוצים את האלף.
איך זה קורה? אתה יכול לסביר לי איך זה קורה? הרי חופרים, אנשים חופרים, מוציאים חול. תראה. יש את התעסקות סביב הדבר הזה.
למה אתה הולך רחוק? אני אתן לך תשובה, למשל אחרת. 3,000 איש יוצאים לפעולה צבאית שהיא הכרזת מלחמה על מדינת ישראל, בשביעי בחודש. הם נערכים אפילו יום קודם. מגיעים לבתי הממפאים, לבתי המגדים, ערב קודם, 3,000 איש.
בוא נגיד רק אלף, עצור רגע.
אבל עצור, אני רוצה להסביר לך את זה. שנייה, זה לא אצבי, לא, רגע.
אני מדבר עכשיו על מה שלא ידענו בעזה.
שנייה, שנייה. אתה שואל את עצמך, 3,000 איש עושים את הדברים האלה. אין אחד, אין סוכן אחד לשבק. אין, נגיד 8200 קרסו, האזנות קרסו, עשו תרגיל כזה או אחר. סוכן אחד מתוך ה-3,000 שאתה מביא, זה מראה לך שלא הייתה לך אחיזה בכלל, אחרי 3,000 איש, שטינקר אחד, והיית גומר את הסיפור הזה.
אז איפה, אז
לא היה, אז זה קשל פה ששנייה.
הרי אמרו, אז אמרו, בכל מה שקשור למשטפים, הייתה ככה, הליכה יותר לטכנולוגיה. טכנולוגיה.
3,000 איש לא להביא בן אדם אחד. קנה לגבי המנהרות.
לפני, זה קשל ענק, אין בכלל מה לדבר.
מסכים
איתך,
מסכים.
אני מדבר עכשיו, אוקיי, גמרנו את זה, אתה אומר, על המנהרות ידענו, הבנו, איך גם שם מצאנו עצמנו מופתעים, אתה מדבר על המים. בוא, המים זה הרי ברור.
לא, 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 המים זה משהו אחר.
אנחנו מכירים על פי פיסולים זרים, מים בתוכניות, אבל התוכניות האלה לא באו לידי ביטוי, כי העומקן, רגע, כי עומקן של המנהרות, וכל מיני דלתות, וכל מיני אמצעים בפנים מנעו את אותו,
ברק,
את אותו,
הסיפור של המנהרות, זה לא הסיפור הזה, הסיפור של הצפת המנהרות זה הפתרון הטכנולוגי, לא היה פתרון. באנו לא מוכנים למלחמה הזו, באנו, זה תכף מתחבר לי לסיפור שעכשיו האוצר בקמפיין גם נגד תקציב הביטחון, כאילו לא למדנו לקח, אוקיי? כאילו לא למדנו לקח מהמלחמה, להרעיב את הצבא, להשאיר אותו על 68 מיליארד שקל, ראינו מה המשמעות של ה-68 מיליארד שקל, כי לא צריך אותנו, בסדר? אנחנו לא צריכים להיות מומחים גדולים, אלא רק לספור 250 מטוסים שנחתו פה פלוס 20 אוניות, ולהבין באיזה ברוך של חימושים, היינו פה, הקטנו את הצבא, קיצור שירות שהאוצר לחץ, המילואים שהאוצר לחץ, קצרנו מצרגות,
יוסי, אגב, הברוך הזה היה גם בסבבים קודמים.
אני לא אומר, רגע, לאורך העשור האחרון, רצינו לקנות שקט, אמרנו, תסתדרו עם מה שיש, כל הורה לילד ראה מה רמת שירותי הרפואה שהצבא נותן, כל הורה לילד ראה מה רמת ההסעים, ומה הם אוכלים, וראו, תת שירות, הרעבנו את הצבא. הצבא אמור להיות, כדי שאנחנו נחיה פה, הצבא אמור להיות על 70 מיליארד שקל. וגם עכשיו, שהצבא אומר תמינו, שנייה.
אבל אתה, שמע, את האחריות של הדרג המדיני, אני הראשון שיגיד את זה.
אבל זה לא רק דרג מדיני.
אבל מה אתה כאן פותר? אתה פותר כאן הדרג הצבאי.
אני לא פותר. קודם כל, שנייה.
לא, כי מה אתה בא ואומר?
לא, אני רואה שזה חוזר עכשיו.
זאת תוצאות הערבה.
תקשיב, יש גם גבול.
זאת תוצאות הערבה?
כן, כן, בוודאי אחד משמעי. תראה, יש גם גבול. כמה רמטכ"ל או סגן רמטכ"ל אומר חסר לי חימושים כאלה או חסר לי דברים כאלה לציבור או בכל, הוא לא יכול לעשות את זה. מספיק שאייל זמיר, אני מזכיר לך את הנאום שלו בסיום תפקידו כסגן רמטכ"ל, עמד על מדים, אמר בקריה, אחרי שומר החומות, הצבא קטן מול האיומים. זו האמירה שהייתה אמורה לטלטל את המדינה, עצור רגע,
יוסי, יוסי, אתה עושה הנחות, תעשה לי טובה.
רגע, תן לשים את הטיעון.
אני זוכר את הרמטכ"ל כוכבי, ואני זוכר את חלילה,
ברק, תן לעצור את הטיעון.
ואני זוכר את כל המפקדים מדברים ומתגאים.
אבל רגע.
הנאום של כוכבי, אני זוכר אותו בעל פה, שמדבר על זה שהם לא מעיזים להרים את הראש.
אבל רגע, זה שני דברים שונים.
הם לא מעיזים להתקומם. תראו, הנה הג'יהאד האסלאמי והמבצע האחרון.
ברק. זה שני דברים, אלה שני דברים שונים.
לא, כי אתה נותן כציטוטים שכאילו מסבירים את מצוקת הצובה.
בוודאי.
ומה עם כל האמירות
היעירות? תגיד, אנחנו יכולים, תקשיב, אנחנו היינו יכולים, אם לא נפיק לקחים מהאירוע הזה, אין לנו סיכוי פה, שנייה. בריחת המוחות, כמה פעמים דיברנו על זה? כמה פעמים בריחה? למה קצין מ-8200 מרוויח 7,000 שקל? איך תקבל צבא איכותי? למה קצינים בקריה?
איפה היו 8200 במלחמה? איפה היו 8200 במשקדה במלחמה? אתה באת וסיפרת כאן על זה שלא נמצא אחד שיעטר את ה-3,000 איש שמתכוננים בבתים של המפקדים.
זה תפקיד של שב"כ כרגע, שנייה. הצבא שלנו היה בינוני. בינוני מאוד. מטב, כל מי שהייתה לו אופציה בחוץ, עזב. שנת 2022 הסתיימה במספר C. שנייה, רגע, דקה, לא, אחת הסיבה.
הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט,
רגע, דקה.
זו הסיבה לקשר.
לא, רגע, דקה, זה אחת הסיבות לבינוניות וחוסר המקצועיות בצבא. אתה שואל אותי אם אפשר היה לעלות? בוודאי. באותו יום היינו אמורים לסגור את זה, למצוא, גם בתקציב הזה הייתי מוצא סוכן אחד שנותן לי את המידע, גם בתקציב הזה הייתי מעמיד את פיקוד דרום במדת עזה.
יוסי, וזה עדיין קרוב ל-60 מיליארד שקל, כל שנה לצב, כלום.
אבל זה כלום. אז אתה יודע כמה תקציב, רק המשכורות של חיילי צה"ל,
כלום. אתה מתגאה במבצעים על פי פרסומים זרים, רגע, באיראן, תן לי לענות לך, אתה מתגאה במבצעים על פי פרסומים זרים באיראן.
אני מנסה לנהל איתך דיון מקצועי על זה, רגע.
אתה יודע לאתר, על פי פרסומים מזהים, את המסעית מספר 8 בשיירה שמגיע מדמשק ללבנון.
כמה?
אתה יודע להגיע לאנשים במקומות הכי מסוכנים בעולם, ואתה מדבר לי כאן 20-30 קילומטר מהגבול, מתבצעים שם דברים שאף אחד לא רואה ולא שומע.
תגיד, על מה אתה מדבר?
עכשיו אתה מסביר לי זה בביטחון, בתקציב.
ברור, עצור רגע, עצור, תקשיב רק דקה. אתה לא רואה שהצבא קטן? אתה לא רואה כמה מילואים אתה צריך? מה אתה עוצם עיניים? תגיד, מי סגר את כל היחידות האלה?
תראה, אני נפתחת, רגע, אבל אני חייב במאמר מוסגר. אני חייב במאמר מוסגר.
אם הייתה נפתחת חזית צפונית, על מה אתה מדבר? אתה עוד רוצה לקצץ בתקציב הצבא? עכשיו תעצור, קצת מספרים. עכשיו אתה רואה את המילואים שקיצצו, אתה רואה שמוציאים אוגדות. למה מוציאים אוגדות? למה מוציאים אוגדות? הרי בעולם אחר, היית משאיר את האוגדות שילחמו עוד בעזה, נכון?
כדי להתרנב ולעלות הצפון.
יש לך עוד אוגדות? אתה לא שואל מי בעשר שנים האחרונות סגר את האוגדות? אלה המהות, זו המהות של הסיפור.
השני בנים שלי מילואים ניקים מגויסים מהיום הראשון, אחד יצא למבחן עכשיו נתנו לו חופשה, והשני עדיין נמצא
באלכסנדרוני
בצפון.
יפה מאוד, באלכסנדרוני מהיום הראשון, זה נראה לך נורמלי?
נכון, הבן שלי מהיום הראשון, שני הבנים שלי מהיום הראשון.
אם היו לך עוד מסגרות במילואים ברק, תקשיב עד הסוף, נראה לך עוד מסגרות במילואים. אם לא היית מחוקק את חוק המילואים חסר האחריות של תעסוקה פעם בשלוש שנים, אם היית קונה אמל"ח כמו שצריך, אם היית חזק, אתה יכול לפתוח גם שתי חזיתות. לא היית מדבר איתי על המונח של כלכלת חימושים, אני מדבר איתך על המהות. כך רק מהתקציב, אני... תקשיב. 27, הזכרת את זה, 27 מיליארד הולכים רק למשכורות אנשי קבע, משכורות חיילים, משכורות עובדי צה"ל, שנייה, וגמלאות, אוקיי?
רק מי בצבא. מנהל את זה? הצבא מנהל
שנייה,
את זה.
שנייה, אבל זה השכר, זה, מתוך התקציב זה רק זה השכר. אוקיי? מה נשאר לי תשמוד? לא הכנסתי עצור, לא הכנסתי שיקום, ולא הכנסתי משפחות שקולות, ולא הכנסתי משרד הביטחון, מה נשאר לי תשמוד?
יוסי, המאזינים, אתה יודע, לא יודעים, אנחנו מכירים המון המון שנים כשאני הייתי בלשכת שר הביטחון, ואתה היית כתב אז כמו היום, כתב הצבאי של דיוט וויינט, איך אומרים, היית הביקורתי, הביקורתי שבכתבים, המכה בראש יותר מכולם של הכתבים, אתה עכשיו נותן לי כאן, נותן לי כאן גרסה, אני אומר לך, ואני אומר עוד פעם, שאף אחד לא יהיה לו ברור, הדרג המדיני, הוא נושא באחריות.
ברור, כי הוא אפשר את הקיצוץ הצבא גם.
אתה כאן מסביר לי, אני נדהם ממך,
ממה?
אתה מסביר לי כאן, למה היה כשל כל כך נורא בצבא,
בוודאי.
אתה מתחיל, סליחה לי הביטוי, מבלבל לי את השכל על כסף,
ברור?
על תקציב,
ברור?
על זה, זה הסיבה כצבא,
לא?
שאנחנו 20-30 קילומטר בתוככי עזה,
אבל אתה לא רוצה להקשיב,
לא יודעים, זה שני דברים במקביל, לא שמענו, נפלנו שבי בקונספציה,
אבל אין קשר, זה כישלון,
דיברו יום ולילה,
ברק, אתה עושה פה מניפולציה, ברק, זה לא קשור אחד
לשני, זו הסיבה של 3,000 איש נכנסו בלילה לפני לבתי המ"פים, ואף אחד לא ידע,
אתה לא רוצה להקשיב, אתה רואים שאתה עוד שנייה בבחירות, רגע, דקה, תעצור, זה לא בחירות, רגע, שנייה, לאט לאט,
אסור לדבר על בחירות,
בדיוק. אין קשר לכישלון הזה שהיום אמורים גם עם 50 מיליארד ו-30 מיליארד לעלות עליו. התחלתי בזה שהיה צריך למצוא אפילו סוכן אחד שיביא לנו את הסיפור, נכון? התחלתי, אבל אחרי שאמרתי את זה, אנחנו מסתכלים על הזירה, ועלולים למצוא את עצמנו באירוע רב זירתי.
זאת אומרת, מה שאתה בא ואומר,
אין קשר, גם עם 50 מיליארד הייתי מוצא את ההתרה.
תקציב הביטחון שהוא...
הוא כלום, הוא כלום מול האתגרים.
על דעת כל המומחים, האובייקטיביים, הוא ענק.
הוא לא ענק.
הוא הסיבה לקשר בשביל באוקטובר, זה מה שאתה טוען.
כן. טוב. טוב, נצא לפרסומות, נחזור נדבר על זה.
שלום לשרון שרבי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב ומבורך, שבוע טוב למאזינים.
אז רק ככה, למי שלא יודע, שני אחיו של שרון, יוסי ואלי נחטפו באותה שבת בשביעי באוקטובר, לפני משהו כמו שבועיים התבשרנו כולנו שיוסי נרצח בשבי חמאס, אלי עדיין נמצא בשבי, ואני את שרון ככה הספקתי להכיר, אני מדבר עליך שרון רק בדקה לפני תחילת הרעיון, בכל מיני אולפנים שככה הופענו ביחד, ראיתי אותו, וזה איש, אני חייב לציין שנכנס לי מהרגע הראשון ללב. הצניעות, התרבותיות, אולי אני חושב אפילו אובר, אתה יודע, אני בהתחלה כשראיתי אותו, עם סיפור מזעזע, שני אחים שנחטפו, אח אחד
שאשתו ושתי הבנות נרצחו, ואח שני שנמצא עם החבר של ביתו בשבי, ולא ראיתי, ואז אמרתי לו, שרון, תגיד לי, אתה יודע, הציבור לא מכיר את הסיפור שלכם, למה לא דיברתם? למה לא עורכתם מרעש תקשורתי? למה לא הופעת יותר? אני מדבר ממש בשבועות הראשונים של המלחמה. אז הוא אמר לי, משפט שחרות לי, אמר לי, תשמע, אנחנו רצינו קודם כל שיחזירו את הילדים ואנשים, ולכן נתנו להם את הבמה, ורצינו לתת להם באמת את כל הספייס האפשרי, כדי שהם יחזירו את היקרים שלהם הביתה, ועכשיו כשהם חזרו, זה היה אחרי העסקאות הראשונות, אנחנו מתחילים להשמיע את קולנו. והיה משהו באבירות הזאת, באצילות הזאת, שנכנסתי ללב.
שרון.
ברק, תודה על הפתיח. החשוב. אני חושב שאחי יוסי ואלי, היו עדיין רוצים שכולם יחזרו, כולל החיילים, ורק אחר כך הם ישובו הביתה בשלום. לצערי עם יוסי, פספסנו את ההזדמנות הזו. אבל חשבונות שמיים כמובן אנחנו לא יודעים. ואני מאוד מקווה שנצליח להחזיר אותם הביתה. מקווה שגם לעם ישראל יהיה מעט תקווה, מעט שמחה, באירוע הזה, כדי לראות את כולם חוזרים, חלקם לצערנו לקבר ישראל, אבל אלה שבחיים, למשפחות היקרות שמחכות להם כל כך הרבה זמן. ואני מודה קודם כל גם לכם וגם לעם ישראל, על כל ההתגייסות הבלתי מתפשרת, כדי להשיב אותם הביתה. ואני גם מודה, צריך גם להגיד שאני מודה לאותם מקבלי החלטות, ולמנהיגי ישראל, דווקא בשעה של אחדות, להגיד להם, תודה למאמצים שהם השקיעו עד כה. ואם, חס ושלום, אולי הם פספסו מעט בלהנציח את ההזדמנויות כדי לשחרר חטופים הביתה, אנחנו צריכים לזכור כל אזרח וכל מנהיג שההיסטוריה תשפוט אותנו אחד-אחד, ולהגיד שאנחנו לא נוותר על היקרים שלנו, על עם ישראל, שנמצא כולו עדיין בגלות. אנחנו מקווים שזה ישתנה.
אנחנו צריכים להזכיר שיוסי שנחטף ונמצא בשבי חמאס, איבד באותה שבת את אשתו ליאן, והבנות נויה ויעל שנרצחו.
אלי נמצא.
אלי, כן. איבד את ליאן, והבנות נויה ויעל, הוא בשבי, הם הובאו לקבורה, כמובן, בלי שהוא היה בהלוויות, בשבעה. אתם קיבלתם עליו מאז איזו אינדיקציה, עוד חיים, משהו שיספר על מצבו?
תראה, ככל הידוע לנו, אלי, בחיים, אנחנו לא קיבלנו אינדיקציה לגבי מצבו הרפואי וכדומה, אבל עם התקווה הזאת אנחנו מתעוררים כל בוקר ולא מרמים ידיים. ולהגיד, לא רק בשביל אלי ובשביל יוסי, שאנחנו לא משאירים שום חטוף מאחור, זו הערבות ההדדית שלנו ברק ויוסי. ואנחנו עם התקווה הזאת, אמרתי, מתעוררים ומתחזקים מהציבור היקר שגם לא, שעוטף אותנו בחום, ובכל דבר שאפשר לסייע. ובעזרת השם, שנזכה לרגעים המאושרים האלה שיחזרו הביתה בחיים.
שרון, מישהו מדרג מדיני בקשר איתכם? מעדכן אתכם למשל בהתפתחויות, בפרסומים האחרונים?
לא. אנחנו, נגיד לך בכנות, אני לא מצפה שיעדכנו אותנו. אני מצפה שיעשו הכל כדי להשיב אותם הביתה. הנושא של עניינים שקשורים לביטחון ישראל, עניינים שקשורים למשא ומתן רגיש, מידע שלא ידלוף. אני מציע שאותם מקבלי החלטות ומי שמנהל את המשא ומתן ישמור את זה אצלו, בעזרת השם שזה ישרת את עם ישראל ברגעים הנכונים.
שרון, אתמול ראש הממשלה אמר במסיבת העיתונאים שהמחאות וההפגנות ואפילו הרעיון, אני מניח שהתכוון גם לרעיונות שאנחנו מקיימים עכשיו, כמו הרעיון עכשיו, מעלים את המחיר, מסייעים, יושב סינואר בבונקר, וזה רק מקשיח את עמדתו, מכביד את ליבו ומעלה את המחיר. מה אתה אומר על האמירה הזו?
תראה, אני לא שופט את ראש הממשלה לדברים שהוא אומר, אני רק יכול להגיד שכל מחיר שאינו מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל, והמחיר הזה יביא לשחרור החטופים. צריך לזכור ששחרור של החטופים אין מחיר גבוה ממנו, ולכן כל מחיר שנשלם שלא מהווה סכנה לביטחון ישראל הוא מחיר ראוי. אני אומר, הישארותם של החטופים בשבי החמאס הוא הסכנה הקיומית למדינת ישראל. זה יפגע בחוסן החברתי והערכי שלנו.
אבל שרון, אתה משאיר פה פתח ברגע שאתה אומר כל מה שלא יפגע בביטחון ישראל. הם יכולים להגיד לך, זה יפגע, נגיד, אם אני משחרר איקס, זה, אם אני עוצר תהליכים, אם אני לא פוגע בסינואר, אם אני לא מוטה את החמאס.
תראה, שילמנו מחירים לא פשוטים גם בעבר. לצערנו זה לא המקרה הראשון שחטפו מישהו מהעם. בסדר, מישהו מהעם, אני מדבר על חיילים יקרים שמוצרים נפשם למען מדינת ישראל. אני מזכיר שעיניהם של אותם חיילים שאמורים להתגייס לצבא הגנה לישראל, עיניהם נשואות למקבלי ההחלטות. מה יעשו היום, ברגעי האמת, אנחנו בהיסטוריה עצמה, אנחנו במאני טיים, כדי לראות האם אנחנו משאירים מישהו מעם ישראל מאחור. זה מהווה עבורם אינדיקציה מאוד מאוד חשובה. האם עם ישראל עומד מאחוריהם גם כשנמצאים במקום הכי הכי נמוך שאפשר, וזה בשבי האויב.
שרון, זה שהתפקיד שלכם, אתם פחות משפחת שרבי ומשפחות אחרות עושות את זה באמת באצילות אין קץ, ובאמת באחריות, אין ממש מילים, אבל אתה מודע לזה שהיום בערב יש התכנסות של כל הגורמים, כל השחקנים הרלוונטיים שאמורים לעסוק בעסקה כזו של עסקת חלופים, ובכלל עסקה בעזה. מתכנסים בפריז, ויכול להיות בעזרת השם שהדבר הזה יוביל לשחרור החטופים, וגם לשחרור של אחיך, ונראה אותו במהרה. אבל אתה מודע לזה שהעסקה הזאת יכולה לפתוח פתח גדול לוויכוח ציבורי נוקב בישראל, סביב השאלה של ההפסקה, של הלחימה, הפסקה כזאת, הפסקה אחרת, חודש, חודשיים, ואז יגידו, ההפסקה הזאת פוגעת ביעדי המלחמה, ומשאירה את חמאס בחיים, ומשאירה את סינואר בחיים, ומה יהיה המשך? אתה מודע לוויכוח שאמור להיות כאן?
תראה ברק, קדושת החיים עבורנו היא מעל הכל. נכון שהם מתכנסים ויהיו ויכוחים, וויכוחים זה בסדר, בהנחה שיש גם שיח מכבד בין צד כזה לצד אחר, ובתנאי שבסופו של דבר ברמת המקרו אנחנו נסתכל על זה ונגיד שחרור החטופים היה ראוי בטח לעם ישראל. ולכן, כל, אני אומר עוד פעם, כל החלטה שתביא לשחרור החטופים, שאינה מהווה סיכון לקיומה או לביטחונה של מדינת ישראל, היא החלטה ראויה. אנחנו לא נשקוט, לא נוותר, עד שאחרון החטופים ישוב לביתו.
תגיד, כשאתה רואה את ההפגנות בתל אביב, הירידה לאיילון, אתה מסכים, לא מסכים עם זה, אתה חושב שצריך לעשות את זה? זו הדרך הנכונה?
תשמע, כל הבעת כאב, בטח לאחר תקופה ארוכה, שאחינו שבועים שם, בטח משפחות החטופים, כל הבעת כאב, היא הבאה ראויה שקשה לשפוט אותה בשעה הזו. אני לא יודע אם חסימת הילון היא הדרך הנכונה. אני לא יודע אם חסימת מסעיות הומניטריות לעזה היא הדרך הנכונה. אני לא יודע אם הפגנות מול בית ראש הממשלה היא צעד נכון בשעה הזו. אבל בהחלט אפשר להבין אותה לאחר כמעט 115 יום שבו אנחנו מתחננים כדי לשמור על החיים של אותם חטופים, כדי להשיב אותם הביתה. אם חלקם פספסנו, אנחנו לא רוצים לפספס עוד בהמשך.
שרון, מה נראה, זה באמת, אתה יודע, לשמוע אותך באמת בצילות, בנימוס, אתה יודע, אמרת לך, לפעמים זה נראה אפילו שככה פחות, אני, ואני מכיר עוד הרבה שהיו נוהגים באופן,
נוהגים וגם נהגו בעבר.
נכון, הרבה יותר ככה.
לא מובן מלא בכלל.
אתה באמת עושה כאן מלאכת קודש.
אנחנו משפחות החטופים ברק ויוסי, אנחנו חייבים לשמור על אחריות, להציג כל שפוי. אנחנו בתוך הכאב הזה, אבל יש לנו אחריות גדולה מאוד כלפי כל העם. אחד, זה לגרום להם להבין שהחטופים זו מטרת על בהשגת יעדי המלחמה. הדבר השני, אנחנו צריכים לתת את כל העוז למנהיגי ישראל לקבל את אותם החלטות שיביאו לשחרור חטופינו. אסור לנו לייצר פילוג, ואפילו לרגע, פתח לא בשעה הזאת. ראינו מה הפילוג הזה של יותר משנה עד השישי לאוקטובר, לאן זה הוביל. ואנחנו חייבים, בתוך הכאב שלנו, איבדתי אח, איבדתי עוד שלושה מבני משפחתי, ויש לי עוד אח אחד שבוי, אבל יחד איתו, להחזיר עוד 135 חטופים, חייבים לגלות אחריות ולשקול מילים, ולייצר אחדות בעם, כי זה הניצחון שלנו.
שרון, אנחנו מאחלים לך מכאן, באמת, שאחיך יחזור במהרה, בריא, ותתחילו באמת במלאכת השיקום של המשפחה שספגה מכה כל כך כל כך קשה באותה שבת. באמת אני מקווה בשם כולנו שנתבשר בקרוב בשורות טובות.
תודה לכם, בבריאות לעם ישראל.
אמן, תודה, אמן, תודה רבה.
פרסומת. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים אריאל בן שחר.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה מגד 924 בחטיבת הראל. אתם התגייסתם היום הראשון, נכון?
נכון, אני מגד הנדסה של חטיבת הראל. התגייסנו ביום הראשון כבר בשבת, בשביעי באוקטובר, ועכשיו הוטלנו למשימות הגנה בלילה של מוצאי שבת. ובימים הראשונים היינו ביחד עם חטיבת הנגב, נאלצנו לזכות גופות בכפיר חושיאל, מבסיס רעים עד סעד.
משימה קשה, אתה אומר את זה כנפה, משימה קשה מאוד.
כן.
אתה יכול לתאר לנו?
אתה מגיע לציר, אתה מבין שהיה פה מלחמה קשה, אתה רואה גם את הרכבים שהגיעו ראשונים, של היחידות המיוחדות, של המשטרה, אתה מבין שממש הם עצרו אותם בגופם, ומתחיל במלאכה, אתה אוסף את מה שצריך לאסוף, רואה הרבה אמל"ח, מזכה מה שצריך לזכות, ואוספים. אוספים את הגופות, אני יכול להגיד לך שזקה, עשו מלאכה פשוט מדהימה, ואנחנו כמעט לא נאלצנו לאסוף גופות שלנו, יותר של המחבלים, אבל גם זה היה.
ומיד לאחר מכן, אתם כבר נכנסתם לתמרון?
נכון, אחרי משימת ההגנה, אחרי מספר ימים, אנחנו ישר התעסקנו בלהתכונן לתמרון, ותוך שבועיים, בעצם בתחילת נובמבר, נכנסנו לבית חנון, ביחד עם חטיבת הנגב, וגם עם חטיבת הראל, ובעצם ביצענו את תיאור המרחב של בית חנון, שמענו את התשתיות גם בתת קרקע וגם בעל קרקע, סיינו לתמרון.
תגיד לי אריאל, בנקודה הזאת, אתם הופתעתם מגודלן של המנהרות, עומקן, הרשת המסועפת הזאת, כמעט עיר שלמה מתחת לאדמה, זה הפתיע אתכם?
בית חנון זה עיירה, אמנם קטנה וצמודה ממש לסדרות וליישובים, אבל מתחת לבית חנון היה ממש כמעט כל בית חמישי היה בו רשת מינור מתחת, כל הבתים היה בהם אמצעי לחימה, מזוהה חמאס, עיירה קטנה שהיא מרחב לחימה שגרים בה אנשים, ולא עיירה שגרים בה אנשים עם מרחב לחימה.
כן, אתה יודע, תשעה, זה העדויות והסיפורים, גם של חיילי הנדסה, גם של לוחמים שנמצאים בשטח, באמת אפילו מביאים פליאה, והיום, למה אני אומר את זה? היום, הלילה מפרסם הוול סטריט ג'ורנל, לפיו 80% מרשת המנהרות העצומה של חמאס נותרה ללא פגע, וישראל עדיין, איך אומרים, עדיין סיימה פחות או יותר 20% מכל המנהרות שנמצאות בעזה, והמלאכה עוד מרובה. אתה גם מתרשם, בגזרה הצרה שאתה היית, אתה גם מתרשם שזה המצב, שעדיין
רחוקה? אני פחות אגע באיך חיל ההנדסה משמיט את המנהרות, אני חושב שזה נכון לדבר על זה בגלי היתר, אבל כן, יש המון מנהרות, אתה לא יכול להשמיד את כולם, זה אתגר מבצעי משמעותי, ואתה בוחר איפה להסתכן ולהיכנס ואיפה לא, ועם איזה אמצעים להשתמש, ואיפה שהיה צריך להשמיד, השמדנו ועשינו את זה בצורה הטובה ביותר. אני יכול להגיד לך שהמרחב שבבית חנון שהוא היה רבוי מאוד בקרקע, המרכזים שהחלטנו שתטפל בהם טופלו.
היו לכם נפגעים?
לצערי כן, היו לנו נפגעים בתחילת הלחימה בשלב ההגנה, נפל לנו פצמר עם 4 פצועים במרחב שוקדה, ובתוך הלחימה עצמה קיבלנו נוטט באחד הכלים של התאמה, תאובת עצמה שלנו, ונפגענו מטענים, מדוצים.
צהל, בן שחר, תספר קצת על, באמת, אנחנו שומעים גם בכניסות של עיתונאים לתוככי עזה, וגם ביציאות, באמת על הרוח האדירה, באמת אדירה, גם חיילי סדיר וגם חיילי מילואים, הנחישות, הסולידריות, האמונה בדרך. תנסה לספר באמת איך זה להרגיש תוך כדי לחימה, מה היה אליך הרוח, מה היו התחושות שלכם?
תראה, אנחנו הגענו בתחושה שאין בכלל צורך להסביר אותה. האירוע של 7 באוקטובר, אירוע מכונן, אתה מבין ישר שזה מלחמת אין ברירה, והחיילים כולם עם מוטיבציה בשמיים, הם מבינים שזה שעתם הגדולה, המוטיבציה היא מוטיבציה ציל. כשסיימנו את הלחימה, החיילים יצאו בתחושה קשה, שהם רוצים להמשיך, אבל הם הבינו ישר שהמערכה היא מערכה ארוכה וארוכה.
זאת אומרת שממש היו חיילים שלך ש... איך אומרים, בלשון העם, התבאסו מזה שהם נאלצים לצאת ולא ממשיכים. ואני מזכיר, זה אנשים שגויסו בשביעי באוקטובר, אתה אומר שמבחינתם היה צריך להמשיך, וקיבלו את זה לא פשוט, את העובדה שמוציאים אותם מהרצועה.
התחושה היא קשה, כי אתה רוצה עדיין להילחם להיות חלק מהמערכה, אבל מבינים שיש פה מערכה ארוכה, וצריך אותם במקומות נוספים, ואורך הנשימה של אנשי המילואים.
אז בוא נדבר על זה, סגן אלוף בן שחר. בוא נדבר קצת על הקושי של המילואימניקים שהשתחררו, וכשהם משתחררים כבר המשק חזר, הסטודנטים כבר בלימודים, העסקים כבר... חזרנו בחלק מהמקומות לשגרה.
פקקים, אתה יודע מה, אתה יודע כמה לקח לי להגיע?
מה עובר עליהם?
כמה לקח לי להגיע מאשדוד? זה כאילו המדינה חזרה בגדול, נו מה?
תראה, אנחנו לקראת משימה הבאה, והחיילים שלנו כבר חזרו לשגרה, אין להם סטודנטים, עצמאים, מפקידים, חבר'ה שהלכו ומצאו עבודה חדשה, זה ממש מאתגר וקשה, אנחנו מבינים את האירוע, זה לא פשוט להיות בשגרת לחימה, יכול להגיד לכם שצהל עוטף את החיילים במעטפת מקסימלית, בין אם במענקים ועזרה וסיוע וקרן סיוע ואיפה שאפשר עוזרים, וגם אנחנו מפקדים, אנחנו מאוד ערניים לצרכים של החיילים ומבינים את האתגר ואת הקושי, ואנחנו נצליח גם איזה שגרת לחימה, זה לא דבר פשוט.
אבל מה אתה מצפה מהמדינה שתעשה? בוא, אנחנו שומעים את זה במילואים, עוד יותר, תהיה קצת יותר קונקרטי. בוא, אני לא רוצה שרק המילואימניקים ישמעו את הכל צעקה, והמגדים יגידו זה בסדר, בוא, שילחמו עבורם.
אני אומר שוב, אנחנו מתעסקים בלחימה ולהיות מוכנים למשימות הבאות. יש את מי שצריך להילחם עבורנו, ואנחנו תומכים על המפקדים שלנו שיעשו את זה. אני אומר, יוסי, אין ספק שמה שאתה אומר, זה אתגר מאוד משמעותי.
לא, למה, ברק אריאל, שנייה, למה הוא אומר את זה? אתה יודע, התפרסמו בתקופה האחרונה כל מיני דברים, לדעתי, הכי מקוממים שיכולים להיות, על מקומות עבודה סירבו לקבל מילואים ניקים, על מילואים ניקים שחזרו ונאלצו, אתה יודע, למצוא את עצמם, לוותר על מקום עבודה, כי חלק, איך אמרו להם, לא סיפקתם את הסחורה,
ולא רק זה, ברק, יותר מזה, הם יודעים, המעסיק יודע שהוא אמור לצאת לא תעסוקה נכון, במהלך השנה הזו.
ואני אומר לך, אריאל, יש לך את כל הזכות המוסרית לא להיות כזה מנומס כאן בשידור, ולהגיד שלחיילי המילואים הגיע הכל, הכל, כי ראינו באיזה נחישות, באיזה אירועיות, באיזה מסירות נפש, המילואימניקים התגייסו, חלק מהם בכלל לא קראו להם, הסתערו לתוכחי עזה, ולשטחי הכינוס, ממש אחרי האירועי השבעה באוקטובר. אני חושב שאתה צריך להיות פחות מנומס, ואתה צריך להיות בין אלה שקוראים למדינה לעשות הכל, הכל, הכל עבור חיילי המילואים, שראינו איזה תפקיד מרכזי היה להם במלחמה הזאת.
ברק, לנו גם כחברה יש אחריות לסיפור הזה.
האמירה שלכם והזעקה שלכם היא ברורה, אני מקבל אותה, אני חושב...
לא, מה זה מקבל? אתה צריך להיות בין אלה שמובילים אותה, אתה מפקד של החיילים. אתה יודע שאם חייל שלך יגיע, תחשוב על זה, למקום עבודה, אחרי שהוא 3.5 חודשים, עזב בית, עזב משפחה, עזב מקום עבודה, עזב הכל, קטע את החיים שלו, חלק נהרגו, חלק נפצעו, והוא מגיע למקום עבודה, ושם אומרים לו, לך הביתה, או אתה יודע, אתה לא יכול, כי לא סיפקת את הסחורה ב3.5 חודשים. זה מטורף, זה מטורף.
אנחנו מדינה במלחמה, ויש עורף שנלחם גם. אני יכול להגיד לך, מהצד שלנו, המפקדים, אנחנו מקימים קבוצות, ומוצאים מקומות עבודה לחיילים, עושים מה שאפשר. אנחנו בצד של לעשות, ולא בצד של להתבחן, ואני מעדיף להישאר שם. אני רוצה ברשותכם, היום אנחנו בעוד שעתיים, מביאים למנוחות את אלירן יגר. אלירן היה חייל שלי ב-2006, בתלוגת המסלול. בחור מהטובים שהיה לנו, ואנחנו נביא אותו למנוחות. בחור מלח הארץ, באמת קיבלנו את זה בתחושה קשה ביום חמישית הבשורה. בחור שנלחם בגדוד מילואים אחר, הוא לא בגדוד שלי, אבל הוא היה חייל שלי, ו אני רוצה מכאן למסור למשפחה שלו ולאשתו ולילדים ולחברים.
אני שמעתי רעיון של אשתו, של אירן, דיברה בוקר, קורא הלב, קורא הלב, על היתומים,
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו יוסי יהושע וברק סרי.
1-2 בסיום הרעיון דיבר איתנו סגן אלוף במיל אריאל בן שחר,
כן,
על החייל שלו רסם אלירן יגר זל שנהרג, ואני שמעתי הבוקר אצל רסקין קטע מהרעיון של האלמנה שלו ראיה דני שמספרת על שיחה שלה עם הבן שבו היא מבשרת שאבא נהרג. ושמע, זה היה קורע לב. על היתום הקטן שצריך לשמוע שאביו האהוב, היא סיפרה שהיה אבא למופת, באמת שתמיד רצה להשתפר בתור אבא, והיא באה ומספרת לבן על, על, על שאבא לא יחזור יותר, והבן אומר שהוא שמע לזה מכונה שמנשימה ומנפחת, ואולי אפשר להחזיר, ומי יהיה אבא שלי, דברים קוראי לב. ואז אתה אומר, תשמע, באמת, אתה יודע, עם כל הביקורת על מה שהיה כאן לפני השביעי באוקטובר, על הכשלים, יש לנו דור מדהים. באמת מדהים, כן. מדהים, מדהים, חיילי סדיר וחיילי מילואים שיוצאים, הכי טובים שיש.
שיוצאים מעזה, ברק, הם גם לא מבינים, מה קורה פה? כי באמת, זה לא שאין דיונים בפלוגות, אבל בתוך הפלוגה, במחלקה, גם פוליטיקה, אבל אין מלחמות, לא הורגים אחד את השני. זאת אומרת, אנשים לא שינו את דעתם מרגע שהם לבשו מדים ונכנסו לחאן יונס. אבל הם יודעים לנהל את הוויכוחים בצורה מכובדת. ולא הורגים אחד את השני, ואסור לנו לחזור לימים האלה. אסור בכל מחיר.
חד משמעית, אבל אני צריך גם מילה.
80% מהציבור מסכים כמעט על הכל, או על הרוב. אז את הקיצונים משני הצדדים צריך להוקיע.
ואני רוצה מילה באמת על כל ההפחדות שהיו כאן לפני המלחמה, בעיקר בכל מה שקשור לדור הזה, ליכולת
לא,
הדור
לא
הזה,
זה, לתמרון.
שמי שביטא, ותמרון, שמי שביטא אותם בצורה הכי בוטה והכי קולנית, היה אלוף בריק, אלוף במילואים בריק, שדיבר על החשש מפני כניסה כערה, תמרון קרקעי, ומה יהיה. ואני אומר לך, שמע, אם יש דבר אחד חיובי, ואין כמעט שום דבר חיובי מאז השביעי באוקטובר, יש דבר אחד חיובי, זה היכולות של הצבא, והיכולות של החיילים, והרמה של החיילים, הרמה של הסדין.
וזה העתיד שלנו, תראה.
אין ספק.
כשמדברים על, שואלים אותנו הרי תמיד, מה יהיה פה? אני אומר לך, הדור הבא, אם אני מסתכל בעולם שאני קצת מכיר את הסיפור של המפקדים, הדור הבא של המפקדים, מרמת הממפאים, הגדים, מחתים, עד תעלים, מפקדי אוגדות, עריות. אתה רוצה שאלה יניגו לא רק את הצבא, גם את המדינה.
גם את המדינה, גם את המדינה. אתה יודע, אני רואה את המסיבת עיתונאים.
כל הצמרת המדינית תלך, וכל הצמרת, וגם כל הצמרת הביטחונית תלך, ויש כאן אל מי לסמור.
אני רואה את...
לא הכל שחור משחור, זאת אומרת, הדור הבא...
חס וחלילה. אני אומר לך, זה נקודת אור עצומה, כי היא באמת נותנת תקווה, ואני אומר, עם צעירים כאלה, עם לוחמים כאלה, מדינת ישראל בחיים לא יכולה להפסיד. אתה יודע, אני רואה את המסיבת עיתונאים של עידן עמדי. שמע, אני אומר לך, זה אדם שהייתי רוצה אותו בהנהגה, נכון? לא? בהנהגה, עם כל הכבוד לכולם, בהנהגה.
אנחנו צריכים לדאוג שהטובים יבואו, אתה יודע מי כמוך יודע, וגם אתה עכשיו נכנס לזה, קשה להיכנס לזירה הפוליטית, נכון, זה לא נעים, נכון. אתה מפסיד גם הרבה, אתה משלם מחיר יקר.
הרבה אנשים טובים,
לא רוצים להיכנס
לא
לזה.
לא רוצים להיכנס, בצדק. מחשש, כי זה מערכת מאוד מאוד אגרסיבית. נכון. אגב, הרבה אנשי צבא מהעולמיות שאתה מכיר, נכנסו ונכבו קשות.
וברחו, תראה הם לא חוזרים לשם.
ויצאו מרוסקים משם, כי לא הכירו את המערכת, לא ידעו איך היא בנויה, אתה יודע, אנשים מהעולמות שלך, אתה יודע, זה סיפור שלם, אני מכיר אותו, כי עבדתי כמה כאלה.
אגב, גם בעסקים כשלו. גם בעולם העסקי,
כן, אבל אתה יודע, החבר'ה, באמת בעולם שאתה מכיר, העולם הצבאי, הביטחוני, זה אנשים שמכירים את העולם הצבאי, כמובן לפני ולפנים, גדלו עשרות שנים, זו מערכת היררכית. אתה נכנס לחדר, אתה נותן פקודה, יורדת אחרון החיילים, היא מתבצעת. אתה בכלל נכנס לחדר.
אם אתה בחיל האוויר, לא,
לא,
אם אתה ביבשה.
אבל ברוב המקרים, זה מערכת היררכית. אתה נכנס לחדר, אתה מדבר, ברוב המקרים, למעט כל מיני נקניקים שמדליפים ליוסי יהושע, אבל בסך הכל מערכת מאוד מאוד ככה דיסקרטית ומאוד מאוד נטולת הדלפות. הם מגיעים למערכת הצבאית, אותם אנשי צבא, אתה יודע, זה יכול להיות רמטכ"לים, אלופים במיל, בכירים במוסד, בשבק, מגיעים לשם, פתאום הם מגיעים, אתה יודע, לחדרים, אומרים משהו, לא רק שזה לא מתבצע, זה לפעמים מתבצע הפוך, מדברים הדברים תוך כדי שיחות, אני אומר לך, אני הייתי רואה את זה בעיניים, תוך כדי שמדברים, הדברים כבר מצויצים על ידי כל מיני אנשים שמקבלים הדלפות אונליין,
והם לא יכולים להגיב, הם גם לא יודעים להגיב.
במקרה הטוב הם מצויצים באופן, כמו הוא אמר את זה במקרה הרע, זה הפוך,
וגם כשמסרבים, הם לא יודעים...
והם לא יודעים, ויורים עליהם מכל הכיוונים, ואנשים הכי קרובים אליהם תוקעים להם סכינים, לא מבינים את ההתמודדות, זה עולם אחר לחלוטין מהעולם ההיררכי המסודר, שהם גדלו לתוכו עשרות שנים, ולכן הם גם רובם לא מצליחים. עכשיו, אני לא מדבר רק על האנשים מהעולמות שלך, אני הייתי רוצה לראות בעולמות הפוליטיים אנשים טובים מכל הסקטורים, מהמגזר העסקי והתעשייתי, והאנשים שמתנדבים, אתה נחשפת אליהם בענק מאז השביעי באוקטובר, לאנשים, לכמויות האדירות של האנשים המעולים, הערכיים, שיכולים להיות בהנהגה ויכולים...
גם לנו כתקשורת יש תפקיד לחזק את הטובים ולהרחיק את הרעים. ולעודד אותם להיכנס...
כן, אבל זה לא יהיה, ואני אגיד לך למה.
למה זה לא יהיה?
אני אגיד לך למה לא יהיה.
אתה מחליט את מי אתה מביא.
לא, כי התקשורת...
אתה מחליט את מי אתה מראיין.
לעולם תיתן...
אתה יודע, כשאתה מזמין...
תיתן ביטוי, הנה. אני אומר לך, רגע, אז אני אגיד לך, בוא, אתה צריך לדעת את זה טוב ממני. כי התקשורת לעולם תיתן ביטוי לטלי גוטליב, והתקשורת לעולם תיתן ביטוי לניסים וטורי, והתקשורת לעולם תיתן ביטוי לכאלה שנותנים לה כל מיני סנסציות, גם אם מופרכות וחצי, אתה יודע, לא אמיתיות לחלוטין, כי בסוף, בוא אני אומר לך, תשמע, אני הרבה שנים הייתי בכנסת, ונחשפתי, אתה יודע, לכל מיני חקים שעשו עבודה סזיפית, בוועדות, מבוקר עד לילה, מצאו את עצמם בסוף הקדנציה נפלטים. ולעומת כאלה שלא דרכו בכנסת, עזוב עבודה פרלמנטרית, לא דרכו בכנסת, אבל ידעו להגיע למקומות התקשורתיים הנכונים, ידעו לתת את הכותרות הנכונות, הם היו תמיד בטופ. זה המצב, כי אנחנו תמיד נרצה, אנחנו, אתם, התקשורת, תמיד תרצו את אלה שמספקים כותרות.
אז גם אנחנו צריכים להפיק לקחים.
ותעורך כאן שר, ידע להוציא מהרעיון את הדברים האטרקטיביים לכותרת. זה המצב.
גם אנחנו צריכים להפיק לקחים. ולא להזמין אותם אולי. מה, לא יקרה כלום. גם לציבור נמאס, כמה אתה שומע מהציבור שנמאס לו מהאולפנים וממקשקשים, וזה אני אומר להם, סגרו את הטלוויזיה, סגרו את הרדיו, מה אתם, למה אתם מתעצבנים? למה להתעצבן? אז גם לנו יש אחריות. ואם אנחנו יודעים שאנחנו מזמינים מישהו כדי שאנחנו יודעים מה הוא יגיד, ויורר מדון, אז לא בטוח שצריך אותו.
יוסי, זה בתיאוריה.
לא, 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 בטח לא במלחמה. למה בתיאוריה?
יוסי, אני אגיד לך למה בתיאוריה, כי יש כאן כמה כלי תקשורת, יש כאן כמה ערוצי טלוויזיה, כמה תחנות רדיו, כמה אתרי אינטרנט, כל אחד מסתכל ימינה ושמאלה, הוא רוצה רייטינג, הוא רוצה אחוזי שמיעה, האזנה גבוהים, הוא רוצה אחוזי צפייה גבוהים, הוא רוצה למכור יותר עיתונים, ולכן אתה תמיד תיקח את מי שמספק לך את הסחורה. ולכן אתה תמיד, איך אומרים, תלך למי שנותן לך כותרות, יוצר לך עניין, יוצר בז, אתה יודע, בז זה גם לראות בן אדם ולכעוס עליו ולשנוא אותו, אבל אתה רואה אותו.
טוב, נמצא איתנו על הקו לירן שטראובר. לירן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
השוער האגדי של מכבי תל אביב.
שוער האגדי, ודאי, ודאי.
פעם, בעבר,
בעבר.
למה, למה, תגיד לי, שוער...
היום אבא של בן.
תגיד לי, שוער זה לא לתמיד?
זה לתמיד, תראה אותו היום בקושר, לדעתי היום הוא בקושר יותר טוב.
אני ויוסי בפנדלים, כמה אנחנו מכניסים מתוך 10 בעיטות?
השאלה היא לא כמה אתם מכניסים, השאלה אם אני מזנק, אם אני יכול לקום אחר כך.
טוב, לירן יש לו בן תותח על, קצין ביהלום. והוא נפצע במלחמה, אתה יכול לספר לנו עליו, לירן?
בן, כן, בן בכלל הגיע לצבא ממקום בלתי צפוי, הוא היה בכלל בטניס עד גיל 18 וחזר לחופשה בארץ, החליט פה, הולך לקרבי. ועבד קשה מאוד להגיע עד איפשהו היום, הוא מ"פ בהנדסה קרבית.
כבוד גדול.
בגדוד 601. חטיבה 401, הוא עושה ימים ולילות בעזה, ואנחנו עושים ימים ולילות ערים בבית.
איך עברו הימים, כאילו, עד, תספר איך עובר לילה לאבא לקצין בהנדסה, וגם שיודע מהי העבודה של ההנדסה, ומהי רמת הסיכון, ורואה כמה נפגעים יש לחיל.
ישן עם חצי עין, עם עין אחת פתוחה ועין אחת סגורה, עם עין אחת לטלפון, יש הרבה חששות, אין מה לעשות, אם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, הוא אחראי מאוד ודואג מאוד לכל מה שקשור לביטחון ולמיגון שלו ושל חייליו, אבל עדיין, אתה יודע, אתה רואה דברים שקורים ואתה חושש.
ומה קרה?
זו הפעם השלישית, דרך אגב, שהוא כבר נפצע, על פעמיים קודמות הוא לא סיפר בכלל.
מה, לא ידעתם?
לא, הוא לא סיפר. פעם אחת לא ידענו עליה בכלל, והפעם השנייה אני ידעתי רק בדיעבד, אחרי שיום למחרת, אחרי שמשתחרר מברזילי.
הוא יצא החוצה, הוא יצא מהלחימה, היה בבית חולים, אתה לא ידעת והוא חזר להילחם?
בדיוק.
מדהים, מדהים, מדהים.
בדיוק, בדיוק.
מה זה לא ידעת? כלום, שום דבר?
כלום, שום דבר, הוא לא סיפר, ואחר כך שאלתי אותו, למה אתה לא מספר? אז הוא אמר, לא רציתי להדיג אתכם, באתי להוציא כמה רסיסים, וחזרתי חזרה לפלוגה שלי.
מדהים.
זהו. זה שלו, גם הפעם, הוא עיכב אותנו עד שאל תבוא, רגע, אל תבוא, אין מה לבוא, אין מה זה, הכל בסדר, הכל פה, אני אתקן אתכם, אני אתקן אתכם, אבל כבר הפעם באתי.
ומה קרה עכשיו?
הופתעו שם, אני לא יודע בדיוק מה קרה באירוע עצמו, אני מניח שהיום בערב נראה את זה קצת יותר, כי היום אמרו לי לשודר, להיות משודר כתבה עליו, על כל הנושא של האירוע וכל מה שהוא עבר שם, אבל הם נורא עליהם טיל נ"ט וירו עליהם גם על הפלוגה שלו, תוך כדי שהם מתכוננים לצאת לטפל באיזה משגרים, זה מה שהבנתי, והוא הצליח למגן מהר מאוד את החיילים שלו, והוא נפצע מהרסיסים. זהו, הוא בהתאוששות בטירוף, איזותרפיה והכל, רק כדי לחזור כמה שתרפיה.
איפה הוא נמצא עכשיו? עדיין בית חולים או שהוא כבר השתחרר הביתה?
לא, הוא השתחרר כבר הביתה והוא בפיזיותרפיה יומיומית.
ואתה בטח, אתה יודע, כמו כל אבא נורמלי, אחרי שני אירועים כאלה, אתה בטח תופס אותו בכוח, אתה אומר, טוב, הפעם אתה לא חוזר, מספיק, איך אומרים? פעם, פעמיים, זה כבר מספיק לנו מעל ומעבר.
מספיק שיחק המזל.
המזל שיחק עד הסוף.
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? כן. אני לא גורם בכלל משפיע במה שקשור אליו.
זאת אומרת, עם כל הכבוד לאבא, לא שואל
אותך. לא, הוא לא שואל, ושבצד אחד, תשמע, זה בסדר, זה הקריירה שלו, זה הקריירה שהוא בחר בה, והוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר, ואני גאה בו על כך. זה קשה מבחינתי, אבל אני לא יכול להיות, אתה יודע, אגואיסט בצורה שאני מאוד רוצה להיות כאבא.
בוודאי.
אבל יש לו את התפקיד שלו, יש לו את האחריות שלו, והוא מאוד מאוד חשוב לו הנושא שלו.
ואיך זה תופס אותך? הטלפון לא יודע, מחלקת נפגעים, מי התקן אותך?
למזלי, הוא התקן אותי. אני ברבע לשתיים עוד הסתמסתי איתו, כשהוא היה בעזה, אני נכנסתי ללוויה של דרור קשטן, זכרו לברכה, וכשיצאתי מהלוויה בשעה 3, הטלפון שלו היה על הצג, אמר לי, אבא, אל תדאג, נפצעתי, הכל בסדר, אני אעדכן אותך עוד מעט אם לבוא או לא לבוא.
תראה, לירן, אני אגיד לך, אתה יודע, אני הייתי, לחמתי במלחמת לבנון הראשונה, הייתי אז בגולני, ואבא שלי שנפצע, היה מוותיקי הצנחנים, נפצע מלחמת ששת הימים, אני יודע שעברו עליו ימים מאוד 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 קשים בכל תקופת הלחימה. ועכשיו הבנים שלי גויסו למילואים ביום הראשון, אחד במגלן, אחד באלכסנדרוני, באמת, היו במקומות ככה לא הכי סימפטיים, ואני אומר לך, נשמתי פרחה, יש לי כמה חברים שהילדים שלהם בעזה, תקשיב, הם הזכינו בשלושה וחצי חודשים האלה באופן דרמטי, פשוט דרמטי. תתאר לאנשים שלא יודעים מה זה להיות לאבא קצין שנלחם בעזה.
אני לא יודע אם אני יכול במילים להעביר את התחושות האלה. זה, אתה מצד אחד מאוד 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 דואג, ואתה חרד לכל דבר, ואתה, ממש הייתי, אני מחובר לטלפון, פשוט מחובר לטלפון, מכל שביב מידע, ולשמחתי יש לי קשר ישיר לפלוגה שלו, לרסאפ שלו, אז אני יכול להתעדכן כמעט 24/7 במה קורה איתם. אבל מצד שני, אני גאה מאוד, ואני חושב שעל זה אנחנו צריכים לדבר. לא בטוח שהעורף בכלל מצליח להבין מה רוח הלחימה והפטריוטיות והרצון והמוטיבציה המטורפת שיש לחיילים שלנו שם, פשוט לסיים את המשימות שלהם.
אתה מרגיש שיש פער בין החיים שלך פה בתל אביב, ומה שהחברים מספרים והמשפחה, לבין מה שהילד מספר, זאת אומרת, או שבמלחמה הזו כבר היה איזשהו קיול ציפיות והבנה.
פער עצום עדיין.
עדיין?
פער עצום עדיין, נקודה, סימן קריאה. כן?
לא, אתה צודק.
תסביר.
מה אתה שואל בכלל, יוסי? זה חד משמעית.
מי כמוך יודע שלא הכל יוצא לפרסום.
נכון.
לא כל ההישגים יוצאים לפרסום. והצבא עובד שם 24/7 בלי הפסקה, בתנאים לא תנאים. זה לא שאנחנו נלחמים מול צבא שאתה יכול טקטית לדעת ולנתח ולדעת מה אתה צריך לעשות בפעולה הבאה. אתה נלחם נגד פרטיזנים, נגד מחבלים שיוצאים לך מדירות, מפירים, כמו שהיה להם באירוע הזה, ופתאום יורים להם טיל נונטט לתוך טנק.
לירן, אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, אני דיברתי עם כמה לוחמים, קצינים שיצאו מאז, אני אפילו זיהיתי תסכול בדברים שלהם. זאת אומרת, מול ההישגים האדירים, העבודה באמת באמת מופלאה שהלוחמים שלנו עושים בעזה, הם יוצאים החוצה, שומעים אווירה תבוסתנית, שומעים נאי, שומעים בכי, ולא כך מצליחים לחבר את זה למה שהם ראו בעיניים שלהם בעזה, מה שהם חוו, מה שהם עברו.
אני מצדיק אותם לחלוטין. זה אחד הדברים שהבן שלי אומר לי כל הזמן כשהוא כבר יוצא לחופשה או דברים כאלה, זה אבא, תהיה, כאילו, תתנתק מהכל, ואני מעדיף להיות שם, אני יוצא מפה, אתם בדיכאון. אני לא מצליח להבין. כאילו, אני יוצא החוצה, כולם בדיכאון. אני מעדיף להיות חזרה בפנים.
מדהים, פשוט
שם
מדהים.
אנחנו בטירוף.
פשוט כן? מדהים, אתה יודע, לירן, דיברנו לפני זה, יוסי ואני, באמת על הדור המופלא הזה, שכך להגעו לו והטילו ספק ביכולות שלו, והטילו ספק במחויבות שלו, ביכולת שלו באמת להיכנס, להילחם, בתמרון קרקעי קשה, במלחמה באמת קשה, קשה מנסור, מול מה שתיארת כאן, מה שהבן שלך תיאר.
נכון.
ואני אומר לך, באמת, זה דור שלא הפתיע, הדהים את כולם. באמת דור של אנשים ערכיים, רציניים, תורמים, מחויבים, פטריוטים הישראלים לאלה ולאלה.
יש לך טוב. אני חושב שהכי חשוב להדגיש שזה ללא הבדל של דת, גזע ומין.
נכון מאוד.
מטורף מה שקורה שם.
איזה תובנות יש לך מה, למשל מהשיקום, מהתקופה בשיבה, ממה שראית בהקשר של הפצועים?
אני הרבה מסתובב בבתי חולים ויצא לי לבקר שם, אבל הם מי שיכול רק לחזור חזרה, מת לחזור חזרה, כאילו אין לו, אין בכלל שאלה. זה מדהים, אני נכנסתי למיון, ואני חשבתי שאני אראה, אתה יודע, הוא היה, הוא ועוד ממם איתו ביחד, ובמיון עצמו, השאר היו בחדרי אלם, אבל אמרתי, אני אראה, אתה יודע, את הילד שלי עצוב, את החבר שלו, הממם שלו עצוב, או אתה יודע, כואב, אני נכנסתי בפנים, ושניהם עם חיוך ועם שמחת חיים, ועם אנדרנלין, ואחד הולך כמו פינגווין, והשני בכלל מרותק למיטה, והם פשוט מחייכים ורק מחכים לחזור ולראות מה קורה איתם כדי להבין מתי הם חוזרים.
זה מדהים, תבין, הציבור לא מבין את זה.
מדהים, מדהים, פשוט מדהים, מדהים. אנשים, אתה יודע, כמו הבן שלך, שאחרי פציעה שנייה כזו או אחרת, עוד רוצה לחזור.
ולא מעדכן, והוא מספר לך מה קורה בשיבה שהם רוצים לחזור. פציעה
שלישית, כן, כן, זה פציעה שלישית, והוא עדיין רוצה לחזור, הוא לא רואה בעיניים בקטע הזה.
שמע, נירן, אני אומר, עשית...
אבא, יש לי חיילים שם.
עשית, בוא נגיד לך משהו. באמת, אני אומר לך, אני שומע אותך, אני זוכר אותך כשוער, עשית קריירה כשוער מפוארת, הכל מתגמד ליד הבן שלך.
איזה שאלה בכלל, איזה שאלה בכלל. ואני חושב שזה, אני כלום לעומתו, לעומת מה שהילד הזה עושה, ואני חושב שהיום בערב, אני לפי הפרומו לפחות שאני ראיתי, הולך לראות דברים שלא חשבתי אפילו.
נו, אז תן פרומו, איפה זה ישודר בערב?
ערוץ 13.
חדשות 13 הערב.
שמע, כל הכבוד, באמת כל הכבוד, כל הכבוד, תמסור כאן מאיתנו, באמת, את כל הערכה, את כל האהבה, את כל התמיכה.
יגיע.
באמת, מרגש אפילו לשמוע את הדברים האלה.
יגיע, תודה חברים, ושיהיה לנו רק בשורות טובות.
רק בשורות טובות, אמן, אמן, אמן.
אמן.
מדהים. בוקר טוב למתן בן דוד.
בוקר טוב יוסי, בוקר טוב ברק, מה
בוקר ישמע? טוב, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם, מה שלומכם?
בסדר, אתה היית חבר של שי ביטון?
כן, חבר טוב, חבר קרוב מאוד.
תספר לנו עליו.
זהו, אני לא בן אדם שלא להתראיין ולא כל הדברים האלה, ממש רחוק וזר לי, אבל...
זה חשוב.
הרגשתי... קודם כל אני אספר רק על עצמי, אני ושי התחלנו את המילואים לפני 17 שנים, 2006 היה אימון ראשון בצהלים, הגענו ביחד ומאז לא נפרדנו עד שאני השתחררתי לפני חצי שנה מהמילואים, הגעתי מה שנקרא לגיל, ושי התותח המשיך. הייתי רס"פ של הפלוגה בחמש שנים האחרונות, ו... וממש חשוב לי לדבר על שי, שלחתי קצת לסער, איזשהו משהו, שי, אני אגיד כזה דבר. אני חושב שגבורה, יש לה כל מיני אופנים שיכולה להתפרש. היא יכולה להיות גבורה בשדה הקרב, שגם את זה ראינו, היה לנו תותחים גם כאלה בפלוגה, לדוגמה מרק קונונוביץ', שגם נפל באירוע.
בוא רגע נחזור לאירוע, תתאר לנו אותו, כי לא כולם זוכרים את האירוע האחרון ש...
אני לא הייתי באירוע.
כן. אבל תאר אותו.
8208 זה הגדוד.
זה הגדוד שבאת תחת 261, כן.
נכון. הם יצאו למשימה שהם עשו אותה כבר כמה פעמים, שזה בעצם לחשף...
את קו הבתים הראשון.
אמת. והם בעצם נכנסו לבית, תיארו אותו. לאחר התיאור עובדים כוחות ההנדסה מהגצר, שגם להם נפלו חמישה לוחמים, וכבר ממש הסתיים כל הסיפור הזה, קצת לפני השעה 3, שכבר כל העסק מוכן, מה שנקרא לפני יזימה, מתחילים להתקפל החוצה. בשלב הזה כולם מכירים, נורו, אני עדיין לא סגור, התחקרים עדיין לא מצביעים, האם זה שני מחבלים או אחד, אבל שני נומטטים, אחד לטנק ואחד לבית. משום מה, זאת אומרת... מהשיחות שלי עם הסמך מפה והכל, הבנתי שזה אמור להיות אדיש כל הסיפור הזה, אבל זה לא היה אדיש וזה הזים את כל הסיפור והעסק הרס על כל מי שהיה שם בתוך הבית, והם היו שם בתוך הבית, ובעצם 14 חבר'ה מהפלוגה היו שם בעצם 17, שתיים יוסי זה, וברק זה סיפור מצחיק, הסמך קרא לאחד, לסמל של המחלקה, קרא לו שהוא רוצה מיונז לטונה. ממס לא יכול טונה ככה בלי מיונז, ולהוא היה מיונז. אז הוא לקח איתו את הקשר שלו, ובעצם שהשניים האלה רק נפצעו קל. ועוד אחד פצוע קשה.
תגיד לי, אתה מודע לה, אתה שמעת בטח על כל הוויכוח, התהיות, שהיה אחרי האסון הנורא, זה באמת אולי האסון הקשה ביותר, ועברנו האסונות מאז תחילת התמרון הקרקעי, למה לא הפציצו מהאוויר, למה לא הביאו D9 שיעשה את זה, למה היה צריך שהם יעשו, מה אתה אומר?
השאלה המרכזית זה למה הם שהו בבית,
למה הם שהו בבית עם כל כך הרבה אנשים, בריכוז כל כך גדול, מה שגרם באמת לאסון, אתה בתור, לא היית שם, אבל אני מניח שאתה קצת יודע יותר טוב מאיתנו, מה אתה אומר על כל הדברים האלה?
אני אגיד לכם את האמת, אני ביום שלישי בבוקר הגעתי לכיסופים להיות עם החבר'ה, ובאמת שכאילו, זה לא העניין, באמת, גם אם ראיתי את זה בכמה מקומות, באמת לא רציתי לעלות לדבר על זה, אולי שיחה נפרדת, אבל באמת, 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 אני חושב שזה לא, כאילו, הצבא צריך לעשות את התחקירים שלו, ואני בטוח שהמגד עומר עושה את מה שהוא צריך לעשות, ותחקירים יתבצעו. אבל, ויכול להיות שנעשו פה, באמת, אבל אני לא שמה, אני לא שמה, אני באמת
אז כרגע... אז בוא, אני מבין אותך, אז בוא נדבר אז באמת על החבר עליו. שלך, בוא נדבר על החבר שלך שבאתיו, בשבילו רצית לעלות. שי ביטון, כן. אגב, בחור בן 40, בן 40 בנופלו, שזה באמת, אתה יודע, כבר גיל מאוד מאוד מתקדם, ולמרות זאת היה שם עם החברים, ונלחם, ונפל איתם, ואתה כן. מספר כאן על אישהו באמת, באמת, באמת היה מיוחד במינו.
כן, כן, אז אמרתי בתחילת השיחה, אני חושב שיש כמה אופנים של גבורה, ושי, באמת, זה היה בן אדם שכל כולו טוב, ואמרתי גם לפני כן לסער, שזו הסיבה, באמת, האדם הכי מצחיק שנתקלתי בו בחיי, ונתקלתי בלא מעט אנשים מצחיקים. כל אחד, נכון? אני לא מכיר כל כך את ההיסטוריה שלך ברק, אבל יוסי היה לוחם, מכיר את ה...
גם אני, הייתי קצין.
אוקיי, סליחה. אז אתה מכיר את זה מצוין, שיש ויזות, ויש כל מיני דברים כאלה, ושי, אין כזה דבר, הבן אדם תמיד עם חיוך, תמיד בוא נפתח פק על קפה, ונעשה צחוקים. ואני חושב שזה גבורה, להיות כל כך הרבה שנים, בפלוגה לוחמת, ושי, הוא לא היה... סתם, שני סיפורים קטנים, קחו סיפור אחד, לפני הרבה שנים, לא יודע, 2008, משהו כזה, אחד האימונים, היה לנו, שי היה עוד מכבי שרוף, היה מפנטיקוס, גם בלוויה, באוטובוס של מקבי, היה אחד מהאוהדים הידועים של מקבי. קיצור, נכנסנו לתרגד, מתגלגל כזה, באקט האחרון הגיע, אם אני זוכר טוב, היה אלוף פיקוד דרום, תקן אותי יוסי טורג'מן, סתם טורג'מן. בקיצור, לפני האקט הרטוב, זה היה משהו שלא עשינו הרבה שנים, לעשות הרטוב בשטח בנוי, לפני האקט הרטוב, שואלים מי רוצה להיות דגלן. אבשי, לא עניין אותו לראות וכל הדברים, אלא ישר אמר, אני דגלן. קיצור, וסמי עומד שם וכל הזה עומדים, ומביאים דגל אדום, דגלן זה דגל אדום. אז אחד שמביא את הדגל אדום, ושי לא לוקח את הדגל. ואז סמי טורג'מן אומר לו, נו קדימה, קדימה. אז הוא אומר לו, אדוני, כבוד הפלאפל, אני אמות לפני שאני אחזיק דגל אדום ביד. הוא לא הבין. הוא לא הבין מאיפה הוא בא לו, מה קורה פה, וזה שיסביר לו, וזה. הביאו דגל באיזה צבע ירוק, אם אני זוכר טוב, אמר לו, גם את זה אני לא לוקח. אמר לו, מה אתה לוקח? אמר לו צהוב, אמר לו צהוב, בסדר, נו יאללה זוז.
אני אזכיר את זה לסמי אחרי השידור.
אם הוא זוכר, אני לא יודע. זה סיפור אחד. יש עוד הרבה, אם יש לי זמן אני יכול לעוד סיפור אחד.
תן עוד סיפור.
יאללה. היינו באיזה קו, גם בשנים האלה, 7, 8, 9, בשומרון, היינו בקדומים שם, באחד המוצבים, מצפי ישיים אני זוכר טוב. עכשיו, היה לנו שם מוצב, אחת העמדות היה מגדל. ובערב שבת, אני אדם דתי, אבל שוב, חברות בינינו, שי היה לא אדם דתי, הוא היה לא בימין מה שנקרא לזה, אבל שי זה מעל הכל. אז אנחנו התפללנו, בכנסת של המוצב היה ממש קרוב לעמדה של המגדל. אחרי תפילת ערבית, מי שמכיר, חלק מהספרדים נוהגים לשיר פיוט שנקרא יגדל אלוהים חי.
כן,
שרו שם כל החבר'ה. קיצור, שי יורד בעמדה, אני יושב איתו ככה לכל ארוחת שבת, אומר לי, בונה, בנדה, איך הוא היה קורא לי? בונה, בנדה, איזה שיר יפה שרתם לי? אמרתי לו, מה?
מגדל אלוהים חי משבת.
מגדל אלוהים חי, אחי. קיצור, ככה כל השנים, 17 שנים, כל ערב שבת, שי רוצה מגדל אלוהים חי. אמר לי, אין מגדל, זה מגדל. זהו.
כן, כן, כן. זה באמת, אתה יודע, אני לא יודע אם שמעת, אבל דיברנו לפני הרעיון איתך, באמת, על ה...
גם על הפצועים,
על הפצועים, על החוב, אבל על החוב של המדינה למילואים ניקים, על החוב הגדול שיש לנו, וזה בא לידי ביטוי בעוצמה אדירה במלחמה הזאת, על החוב הענק שיש לחברה הישראלית, למדינת ישראל, לממשלת ישראל, למילואים ניקים, להקרבה, למסירות הנפש, למה שהם עשו במלחמה הזאת, שזה באמת... איך אומרים, המילים התקשו לתאר באמת את הדברים הגדולים שהם עשו, והמדינה חייבת תגמל אותם, וחייבת לתת להם, וחייבת באמת לשים אותם בראש סדר.
מה אתה חושב שחסר למילואימניקים, או איפה אפשר לעזור?
אני קודם כל יודע מהרס"פ שהחליף אותי, כמו שאתה אומר תמיד יוסי, ציוד זה לא הבעיה. הבעיה זה באמת העורף שנשאר בבית, זה אנשים, זה הילדים, אנחנו לא, אני לא זכיתי מה שנקרא להשתתף במלחמה הזו, אבל אני בקשר עם החבר'ה, וזה עול שהוא באמת כבר, אנשים כבר קורסות, ועסקים קורסים. אגב, שי, זו הייתה אמורה להיות הפעילות האחרונה שלו.
כן, בין 40.
לא, אני אומר, ביום שני בערב,
הוא היה אמור להשתחרר.
כן, כי העסק שלו קרס. אז בפעם הראשונה... בפעם היה לו עסק של שליחויות.
אוי, אוי, הראשון... העסק, אתה יודע, הוא סיפר לך לפני שהוא נפל שהעסק קרס.
אני, עליו לא דיברתי איתו, אני דיברתי איתו אחרי הדרבי. כן. הוא היה מבסוט, שחררו אותו לדרבי. הוא אמר לה, מפה רק לדרבי ואני חוזר. הוא היה מבסוט. ולפני זה כן דיברתי איתו, והוא אמר לי, יהיה בסדר. ואני גם סידרתי לו את הרואה חשבון שיש של העסק, זה חבר אחר שלי, שהוא הרואה חשבון שלו של העסק. וגשר אליו ואמר לו, לא נורא, יהיה בסדר. אבל ברגע שהוא ראה שזה קורס, הוא תהיה ממזה אחרי 100 ומשהו ימים, בסדר, עשינו את שלנו, חייב שקם את העסק.
תגיד לי, בנקודה הזאת, באמת, קודם כל מה שם העסק, אם
אפשר, לעזור, אם יש
אפשר
בכלל...
לסייע, אם אפשר לפרסם באתר של 103, בכלל, אז, שאנשים אז יעזרו, אני... שאנשים יקרקשו, שאנשים באמת יסייעו ככל יכולתם.
אם זה שם בני משפחה או משהו.
קודם כל יש, אני אמור להיות שם היום, ואני רוצה באמת לדבר עם האלמנה על הסיפור הזה.
אז תתפיפה לשר, תמסול את הפרטים, אנחנו נעשה כאן הכל באמת בשביל לסייע לעסק. זו, איך אומרים, תרומתנו הקטנה למשפחה לאחר נפילתו.
תודה.
תודה.
זהו, מסר אחרון של...
בבקשה.
באמת היה, כן, ממש משפט אחרון. ישבו שם בשבת, אני חושב שבת האחרונה לפני שהוא נפל. ווואלה, כנראה עלה הנושא של הפוליטיקה, ואמרתי שקצת התחילו שם ויכוחים, ואז פתאום שי אמר, חבר'ה, חלס, אני לא בימין, לא בשמאל, לא מעניין אותי, כולנו פה, וזהו. זה גם משהו ש... טוב, כולם מדברים על זה, אבל צריך כל הזמן באמת לחזק את זה ולחדד את זה, שזה המסר, אחדות.
אתה אומר זה כמעט צוואתו.
כמעט צוואתו, וגם זה היה כל חייו, זה אפילו לא צווה. זו הייתה המהות של שי. הוא בן אדם שהתחבר עם כל אחד, אני אומר לכם, היה לנו כמה בינישים כאלה שהעולמות של שי, שי גם, לא, זה לא הזמן, אבל סיפור חיים לא פשוט. ידע, מעולם לא עניין אותו מי אתה, איזה כיפה אתה לובש ובאיזה צבע אתה. זה לא עניין אותו.
מתן, בן דוד, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה שסיפרת לחבר הטוב שלך.
ואל תשכח לחזור אלינו עם פרטים שנעזור לו.
נכון, בדיוק, להעביר לשר וננסה לעזור באמת לזכרו של שי ביטון, זכרונו לברכה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
פרסומות.
יום טוב.
בוקר טוב לאלה מדינה.
בוקר טוב.
את רעייתו של קצין משאבי האנוש... של אוגדת עזה, נכון?
אודי מדינה.
נכון, אודי מדינה.
אם ככה, יש סבירות שגם היית באותה שבת באוגדה.
נכון, הייתי באותה שבת. אנחנו תמיד אהבנו להגיע לסגור שבתות, כל שבת רביעית, במשך 2.5 שנים, וזה תמיד היו שבתות מאוד משפחתיות ונעימות. והאוגדה הזאת ממש הפכה להיות הבית השני שלנו. הילדים כבר מכירים את כל החיילים, המפקדים, ומצאנו את עצמנו
לא רגע, אבל לפני שאת ממשיכה, זה הייתה בכלל אמורה להיות, לפי מה שאני מבין, השבת האחרונה שלכם באוגדת עזה, כי בעלך עובר לתפקיד אחר, וזה באמת השבת האחרונה שלכם באזור המאוד מאוד מיוחד הזה, כן.
באופן אירוני, זו באמת הייתה אמורה להיות השבת האחרונה, אני אפילו אמרתי לכולם שאני לא מאמינה שהשנתיים וחצי האלה נגמרות, ואפילו שאני אתגעגע, כי באמת מאוד אהבנו את האוגדה, והשבת הזאת כמובן הפכה להיות עוד 13 שבתות רצופות, הוא סדר מאז, ומצאנו את עצמנו...
אז בואי נחזור לשבת.
אז אתם מתעוררים.
בואי תספרי לנו בדיוק איך, ככה שלב אחרי שלב, מה עבר עליכם באותה שבת.
באותה שבת אנחנו מתעוררים בשעה 16:09, לכל שריקות טילים, אפילו עוד אין את ההזעקה של צבע אדום. פשוט הטילים, השריקות של הפיצוצים כבר מחרישים אוזניים. אנחנו קופצים, אנחנו מחליטים אפילו לא לרוץ למיגונית, יש מיגוניות פזורות בבסיס, אבל תוך 10 שניות להתעורר, להעיר 3 ילדים ולרוץ, אנחנו כבר נשכבים עליהם, אנחנו שוכבים במשך 20 דקות על הרצפה הקרה, על הילדים שלנו, מחליפים בינינו, אודי ואני ככה מבטים מבועלים, אני תמיד מיד נזכרתי שאודי היה אומר לי בכל סבבי הלחימה הקודמים, מאמי כשאת רואה את כל הצבע האדום, תדיש, ברוב הפעמים זה לא אצלנו, הם לא יורים ישירות על האוגדה, הם לא לוקחים סיכון שמשהו באוגדה. ואני מסתכלת עליו ושנינו חושבים אותו דבר, שהאוגדה מופגזת 20 דקות ואין שבריר של שנייה לקום ולרוץ, אחרי 20 דקות אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להמשיך לשכב ככה, כי אנחנו לא ממוגנים, ואנחנו פשוט רצים תחת אש, באיזשהו שלב בריצה אני מרימה את המבט ואני רואה את השמיים בוערים, הילדים מבועלים, אבל מהרגע שאנחנו מגיעים לחמל, משהו בדריכות שלי מיד יורד. כל הזמן אמרתי לילדים, בחמל אנחנו מוגנים, החמל ממוגן מפני טילים, והדריכות מיד ככה יורדת, ואני הופכת להיות מנוחה, ומי בכלל יכול לדמיין שממש 2 דקות אחרי, אנחנו נגלה שאנחנו באירוע שלא יכולנו לדמיין אותו, ממש 2 דקות אחרי שאנחנו מגיעים לחמל ונכנסים לאיזשהו חדר פנוי,
אז אתם למעשה מבינים שלא מדובר בירי פצמרים רגיל, ולא בסבב סבבים שמכירים, וירי רגיל שאתם מכירים, אלא במשהו חריג הרבה יותר.
מאוד חריג, אני רואה חייל שלא הכרתי, זו קצינה שאני מכירה היטב, עומדים ליד הדלת וסוגרים אותה, ואני מתחילה להרגיש איזשהו וייב מתוח, אני דורשת מהם לדעת מה קורה, בהתחלה לא כל כך רצו להגיד לי, אבל מאוד מהר הם מספרים בעצם שיש התראה לחדירה. וגם אז אני מיד נדרכת, אבל עוד אומרת לעצמי, אולי זה משנה זהירות, אולי זה רק ליתר ביטחון, בגלל שיש פה ירי כזה מסיבי, אני לא מבינה את גודל האירוע, ואני אפילו לא מספיקה עוד להגיד את זה לעצמי, ופתאום מתחיל ירי מחריש אוזניים, ירי של, ירי מקלעי, ירי של RPG, ירי של רימונים, כל מי שהיה בצבא ועשה מטווחים, ואני הייתי קצינה צעירה בצבא בזמנו, אי אפשר לפספס את זה, זה צליל שאתה לא יכול לטעות בו, וכל הסימונים נופלים לך. מיד העברנו את הילדים לחלק פנימי יותר.
צריכים להזכיר שלושת הילדים שלכם איתכם, נועם, בן 12, לירי ב-9.
רק איתי, מהרגע שנכנסנו,
הוא דיבת להכניס אותנו. שלושת הילדים בחמל בשלב הזה.
כן.
מתי את מבינה שיש כבר כוחות?
הוא דיבת להכניס אותנו והלך לחמל מפקד.
אלעת, מתי את מבינה שכבר יש כוחות של נוחבה בתוך האוגדה? הם צריך להסביר למאזינים, כבר היה פה ניסיון כיבוש של האוגדה.
היה שם ניסיון כיבוש בנס לא הצליח. משהו כמו 3 שעות לתוך האירוע שיש באמת לחימה בלי הפסקה. בלי הפסקה זה נשמע כאילו מחוץ לחדר, מתפוצצים רימונים, ואתה שומע צעקות, גם ערבית. אני כל הזמן המשכתי להגיד לילדים שלי, ממש כמו איזה מנטרה, אנחנו בחמל, אנחנו מוגנים. וגם אם זה נשמע שזה קרוב, זה לא באמת. כל הזמן ניסיתי להרחיק את זה מהם. אבל הרעש הוא מחריש אוזניים, זה פסקול של מלחמה. אחרי כ3 שעות, היה רגע מאוד דרמטי מבחינתנו, כי פתאום נפתח את הדלת של החמל, שזה בכלל היה אירוע, כי הדלת היא נעולה בפנים, ובעצם רק בכירים יכולים לפתוח אותה מבחוץ, ופתאום אודי נכנס, ועד אותו רגע אני משוכנעת שאודי נמצא בחמל מפקד, חדר לידי, גם הוא שומע את כל קולות הירי, אבל גם הוא כמוני ממוגן. ופתאום כשהוא נכנס, ראינו אותו כולו מרוח בדם, כל המדים שלו היו ספוגים בדם, הוא עם אפוד, עם נשק, עם כסדה, הוא נראה כמו שמעולם לא ראינו אותו, אני נשואה לקצין מטה, תומך לחימה, אני יכולה להגיד שחוץ מלפחד שעשה תאונת דרכים בדרך לבסיס, בנסיעות הרבות שלו, מעולם לא פחדתי עליו שהוא ימות במלחמה. זה פחד שאני לא מכירה, לא הייתי מוכנה לזה. ולראות אותו ככה תפס את הילדים ואותי מאוד לא מוכנים. אני זוכרת את הבן שלי צועק, אבא, זה אתה? והוא מבועל, והילדים מסתכלים עליי לקבל איזה אישור כזה של אני אתווך להם את המציאות הזאת של מה אנחנו רואים פה. ואודי פשוט לקח אותי הצידה ונפרד ממני. ובעצם הבנתי שהוא אומר לי מילים אחרונות. הוא לא חשב שהוא ישרוד את היום הזה, הוא גם לא חשב שאנחנו נשרוד את היום הזה.
כי מה הוא אומר לך בשלב הזה? יש מחבלים כאן ממש בתוך אחרי האוגדה, מה הוא אומר לך?
הוא אומר לי שיש נחילי מחבלים.
נחילי
מחבלים.
כן, כן, אוקיי.
שהתחושה היא שאתה עודף אותם ומגיעים עוד. עודף ומגיעים עוד. זה היה אירוע מאוד מאוד קשה. גם ידעתי שיש מחבלים, אבל ברגע שהבנתי שהבעל שלי נלחם שם, אין שום תסריט שבו קצין משאבי האנוש של האוגדה הוא זה שנלחם במחבלים. ואם זה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אז המצב הוא כנראה מאוד מאוד קשה. אני כמובן עוד יותר נבהלת, עוד יותר נדרכת, מרגישה עוד יותר צורך איכשהו להגן על הילדים, וגם אי אפשר להתפרק מולם, כי הדבר היחידי שכן יכולתי לעשות באותו יום זה איכשהו לנסות לשמור על השפיות ועל בריאות הנפש של הילדים שלי.
תתארי לנו מה קורה בהמשך.
רגע, רגע, שנייה. היה איתך הבן של אסף חוממי? אלון היה איתכם?
אלון היה באותו בסיס, אבל בחמל אחר. בעצם אנחנו היינו בתוך החמל של מפקד האוגדה, ואלון החמוד היה בחמל של החטיבה. זה באותו מוצב רעים, אבל שני חמלים שונים. הוא כן היה איתנו בארוחת ערב ביום שישי, וגם אסף חוממי, זכרון וברכה, גיבור.
תתארי לנו, אז אחרי המפגש עם בעלך, מה מתפתח בהמשך?
בעצם אנחנו נמצאים כמעט 13 שעות בחמל הזה, כשבזמן הזה האתגרים הם עצומים, וחלק מהחושי שלי לתאר לכם יום כזה, זה שאני כל פעם יכולה לשים זרקור על קושי אחד, אבל כל הקשיים בעצם קורים בו זמנית כל הזמן. אתה כל הזמן היינו צריכים לשירותים, ולא היו שירותים. אני לא יודעת מה קרה שם, אבל המים פשוט בשירותים הפסיקו לרדת מאותו רגע מהבוקר, וגם היה מסוכן לצאת למסדרון בכלל של החמל. אז אתה מהבוקר מתאפק ואתה צריך לשירותים, וגוף שלך כואב, ואתה מהבוקר רעב, כי הילדים בעצם לא אכלו שום דבר מהערב שלפני, אין מים, אין שתייה, רק בשעות אחר הצהריים, סוף סוף קיבלנו בקבוקי מים. ואתה כל הזמן מפחד ודרוך, ואתה כל הזמן לילדים גם משעמם, כי באיזשהו מקום כן הצלחנו להשיח אותם מספיק טוב, כך שהם היו חלק גדול מהזמן ממוקדים בזה שמשעמם, ואין מה לעשות כל כך הרבה שעות. וזה הכל קורה בו זמנית.
ומסביב הירי, ומסביב ברקע, את שומעת עדיין את קולות הירי, וזה...
ירי בלי הפסקה, כל הזמן. בסביבות השעה 2, הגיעו המון אנשים שברחו מהמסיבה ברעים.
נכון, הגיעו
לאוגדה. ומצאו מפלט באוגדה. בעצם החמל הופך להיות פתאום כמו מחנה פליטים.
מה הם סיפרו לכם שהם הגיעו? מה הם סיפרו לכם?
וואו, סיפורים מאוד קשים. אנשים שהיו באמת בטראומות מאוד קשות. חלק ברחו ממיגוניות, חלק נסו על נפשם. היו אנשים שהגיעו עם הרכבים שלהם לתוך האוגדה, והגיעו כבר במצב שאי אפשר לעזור להם.
כלומר, מה זאת אומרת, אנשים הגיעו בפצועים במצב...
פצועים במצב קשה. אני יכולה לספר שאודי עצמו הציל תחת אש רכב שנכנס לתוך האוגדה, והוא הוציא משם פצועת ירי, והוא רץ והוא הכביא אותה באיזשהו מחסן או משרד שהוא נעל אותה מבחוץ בעצם, ורץ להמשיך להילחם, והיא הייתה שם. כלומר, היו סיפורים מאוד מאוד קשים. גם החיילים של האוגדה בעצם היו נצורים משעות הבוקר, כפי שהם התעוררו ב6:30 בבוקר. המחבלים עברו חדר חדר, זרקו רימונים, ירו מתחת לדלתות, דרך פלונות, וב2:00 פתאום החדר שלנו התמלא ב13 נהגים וטבחים שהתחילו לחלץ אותם מרחבי הבסיס. סוף סוף סביבות שעות הצהריים התחילו לחלץ אותם, והסיפורים שלהם היו מסמרי שיער, הם היו בטראומה, היו שם חיילים שפשוט עברנו, חיבקנו אותם אחד אחד, ניסינו להרגיע אותם, וגם מאוד לא רציתי שהם יבהילו את הילדים. אז מצד אחד הם היו חייבים לפרוק את כל את הטראומה שהם הרגע עברו, ומצד שני נורא לא רציתי שעכשיו תהיה היסטריה בקרב הילדים. אז ניסיתי ככה לגרום להם טיפה פחות לשתף את זה בצורה אחידה.
אז זמננו קצר, תוכל לספר לנו על החילוץ?
כן. החילוץ בעצם לקראת השעה 8 בערב מגיע מסוק שנשלח לחלץ אותנו, ויש מחלקה שבאה להפתח אותנו. היינו, קיבצו אותנו באמצע, והחיילים עם נשקים שלוחים ריצו אותנו לג'יפ. נכנסנו מהר מהר, אני ישבתי בבגאז', נסענו נסיעה קצרה דרך הבסיס אל מנחת המסוקים. בדרך בעצם המראות הם מאוד מאוד קשים. ראיתי את הבסיס כפי שמעולם לא ראיתי אותו, מכוניות הפוכות.
נכון, היה קשה לחזור לשם.
גופות של מחבלים, תודה לאל שלא ראיתי חיילים, רק גופות של מחבלים.
ומילה אחרונה, מה שלום הילדים, מה שלום הילדים אחרי הטראומה הזאת שהם חוו?
הילדים יותר טוב, הילדים במצב הרבה יותר טוב, אנחנו גם מטופלים, כמעט מההתחלה. חשוב לי להוסיף משהו, אני ממייסדות פורום נשות משרתי הקבע שקמנו בחודש וחצי האחרון. אני רוצה להגיד מילה, הסיפור שלנו המשפחתי הוא אמנם חריג, אבל הוא כן ממחיש את הקשר הישיר בין משרת הקבע ולבין משפחה שלו כמשפחה שמשרתת בצבא ומגויסת למה שקורה. ובתקופה הזאת אנחנו המשפחות נותנים 200% רוח גבית לבנות שלנו. הנה, בן הזוג שלי שהוא בכלל תומך לחימה ונתן מעל ומעבר והיה גיבור גדול באותו יום ונלחם, וזה מה שכל משרתי הקבע עושים. מציאות החיים שלנו התהפכה, ואנחנו כבר חודש וחצי מבקשות סיוע. יש פה שנת לחימה, ואנחנו צריכים משפחות חזקות.
את צודקת ב-100%, ואנחנו צריכים לנהל שיחה, אפילו נשמח לדבר איתך על זה, כי זה סיפור, זה סיפור שאנחנו צריכים לעסוק בו. אנחנו עוסקים המון במילואימניקים ובנשות המילואימניקים שקיבלו מעטפת, ונשות הקבע
מגיע להם
כמובן, ואנחנו מבטיחים לחזור אליך בשבוע הבא, כי זה אירוע מאוד מאוד גדול שלא מטפלים כמו שצריך בנשות הקבע.
תודה, אני סומכת עליכם, תנו לנו
עליי מה שנקרא. תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה.
פרסומות. מכרתי לך
אבל אני חייב
להגיד, אחד השירים הכי יפים, תחושת האקליפטוס, בביצוע מדהים, שלא זכה למספיק כזכורים, רובי לוי, זמר ענק.
אני חייב להגיד למאזינים, אתם יודעים, יוסי יהושע, הוא באמת חובב מוזיקה, נמצא כמעט בכל הופעה, במועדונים, יש לנו חבר משותף, קוראים לו דבר בבקסיס, אומר, בניגוד לכל התימנים, לא מצאתי ולא ראיתי זייפן כזה כמו יוסי יהושע. בן אדם אוהב מוזיקה, לא יודע לשיר, בניגוד אליי, ואתה תראה עכשיו את הביצוע, שאני ככה...
זה ביצוע מדהים.
וטלת לי מפחוסבה בינתיים.
תראה, זה ביצוע.
אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה אותה הדומיה וגם אותה התפורה. הורשת האקליפטוס הגשר הסירה וריח המלוח על המים. הורשת האקליפטוס הגשר הסירה וריח המלוח על המים. בשביל הנה יורדת עדת התינוקות, הם בירדן ישחשכו רגליים. גדלו הילדים וכבר למדו לשחות, ובני הנאורים חודרים בשניים. אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה אותה הדומיה וגם אותה התפורה. הורשת האקליפטוס, הגשר הסירה וריח המלוח על המים. הורשת האקליפטוס, הגשר הסירה וריח המלוח על המים.
אנחנו רוצים לומר המון תודה לאורחים והמפיקים שר פלסנר ויואב כהן, לאחראי על השידור בני שאולסקי וסתיו קורנס, לאורחים בדיגיטל מיכל קדוש, רות מתתיהו ארגון ודוד זבולוני. תודה לך ברק.
תודה לך יוסי.
שיהיה לנו שבוע טוב.
צורות טובות, צורות טובות.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל ודוד ורטהיים.